שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה, והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד. קודם כל נציג בפני מי שעדיין לא מצליח לראות את צופי כאן 11, כבר הבחינו בזווית העין בפרופסור יעקב גרטי, תודה רבה, בוטנאי, שזה אומר חוקר צמחים אוניברסיטת תל אביב, שלום.
בוקר טוב.
שלום לך פרופסור גרטי, אנחנו נדבר היום על עצים.
כן.
בין היתר גם על עצים וגם אנחנו נדבר על גני הספוגים שנמצאו בים התיכון מול חופי ישראל. אלה ספוגים שבין היתר אפשר להפיק מהם תרופות לסרטן והם נמצאים בסכנה. בקרוב בעקבות קידוחי הגז והנפט נדבר על הספוגים הללו, גם נציין את יום הקולנוע הישראלי שחל ממש היום, תוכלו לגשת לבתי הקולנוע ולצפות בסרטים ישראלים ב10 שקלים. פרופסור גרטי, אתה אוהב סרטים ישראלים?
כן.
אוקיי, ואיזה סרט תרצה לראות השנה?
השנה?
ב10 שקלים.
אין לי כרגע,
אין לך רעיון, משהו שהשפיע על חייך?
שום דבר לא השפיע על חיי.
שום דבר לא השפיע.
רק עצים.
רק עצים. מיד נדבר על עצים ב10 שקלים, ביום העצים הבינלאומי. אבל קודם כל, פרופסור גרטי, אתה בחרת לדבר על עצים.
כן.
ולא סתם, כי עצים מלווים את חייך.
זה נכון מאוד, אבל לפני זה מגיע לעצים קרדיט על כך שהם,
על הפקת התוכנית עם ענת רחל אורי.
בוודאי. העצים הם בעצם היצורים החיים, שחיים הכי הרבה זמן כרגע על כדור הארץ.
זאת אומרת, אלה האורגניזמים שחיים הכי הרבה זמן בכדור הארץ?
כן, נכון לעכשיו, כן. אני אגיד לך על מדוע.
כן.
כי יש לי כאן רשימה של העצים הכי זקנים בעולם שעדיין חיים.
זאת ממש העצים, חשבתי שכזן, אבל אוקיי, מעניין. כן, מה העץ העתיק ביותר בעולם?
אז בוא נגיד לך.
בבקשה.
עץ שהוא מהחבר'ה של האורן,
כן.
זאת אומרת, עץ שהוא חשוף זרע, ועוד נגדיר את זה עוד מעט.
ממשפחת האורנים?
במקרה אורניים, כן. והוא נמצא בארצות הברית, ב-White Mountains, קליפורניה.
Yes.
וגילו 5,066 שנה.
עץ שחי 5,000 שנה.
ואפשר להוכיח את זה, כי סופרים לו את הטבעות השנתיות, והנה כאן יש לי טבעות שנתיות של אורן.
אז עבור
ואני גם אסביר מה זה.
אז רגע, אנחנו רק נתאר למאזינים מה אתה מחזיק. אנחנו רואים באמת איזשהו חתך של גזע עץ, נכון?
נכון.
ואנחנו ממש רואים טבעות. זה נכון או שזו אגדה אורבנית שכל טבעת היא שנה?
כל טבעת היא שנה, ואני אסביר.
למה זה ככה? אבל מדוע העץ חשוב לו לספור שנים? מה, הוא טכנוקרט?
לא, לא, לא. אני אסביר לך קודם כל איך אנחנו סופרים, ובית, מה המשמעות הטבעות עבור העץ עצמו?
אז אנחנו מיד נדבר גם על הטבעות של העץ, והאם באמת כל טבעת מאפיינת שנה, אבל אתה אומר שיש פרט, יש עץ מסוים,
כן,
בארצות
הנה
הברית, שחי מעל 5,000 שנה.
כן, עכשיו, אני אתן עוד כמה שמות. עץ ברוש בפטגוניה, בצ'ילה, גילו 3,646 שנים.
מעל 3,000 שנה, עץ חי.
כן, חי, חי, חי. 3,000
שנה.
ועכשיו,
איך זה מחזיק מעמד כל כך הרבה
זמן? אני אגיד. ולמשל, עץ זית,
כן,
שדווקא מעניין אותנו, והוא יותר קרוב לאזור שלנו, בפורטוגל, בין 3,350 שנה. ואחר כך יש סקוויה, שבוודאי שמעת עליה.
העצי הסקוויה העצומים האלה.
כל היתר זה סקוויות, והגיל שלהם הוא מ-3,266 שנה עד 3,033 שנה.
רק נספר שמדובר בעצים העצומים האלה שגם מוזכרים בנסיך הקטן, נכון? אתה מכיר את הסיפור הנסיך הקטן?
שמה מדובר הבאובב.
נכון, בעצי הבאובב, הוא צודק, לא סקוויה, צודק, נכון. טוב מאוד.
זה המקצוע שאני יודע.
אתה צודק, נכון, אין ספק.
על כל פנים,
כשאתה צודק, אתה צודק, בבקשה. נכון, הבאובב. יש עצים כאלה אגב, אם כבר הזכרת אותם. יש, זה עץ קיים.
באובבים, כן. ראיתי אותם באפריקה.
די, אוקיי.
כן, כן, כן.
אוקיי.
עכשיו, זה לגבי הגיל.
כן.
אבל הם גם האורגניזמים הכי גבוהים מעל האדמה.
רגע, אז גם הכי גבוהים וגם הכי עתיקים, אבל חייב לספר לי לפני שניכנס, נקפוץ לתוך העניין עצמו, איך זה שאורגניזם, או זה לא בעל חיים, נכון? אבל זה משהו חי. אז איך משהו חי מחזיק 5,000 שנה?
עובדה.
אבל זה בלתי נתפס!
אני תופס את זה.
איך? איך?
ו
מה אפשר ללמוד מהם? איזה טריק? אולי גם אנחנו נזכה לחיי נצח.
אני יכול לסדר לך קצת את הראש, זאת אומרת, העץ הזה כאן, שהוא בין 5,066 שנה, כן. אני אתן לך את ה... בזמן שהפרעונים עוד בקושי חשבו להיות פרעונים, העץ הזה כבר התחיל לגדול.
זאת אומרת, הוא יכול להתנסה על הפרעונים.
הוא כבר, כן, חלק מהם הוא עוד לפני...
מתנסה תרתי משמע.
לפני תקופת הפרעונים.
וואו.
עכשיו לגבי הגובה, גובה כן. העץ.
למה העצים בכלל צריכים במרכאות להיות גבוהים כל כך?
תשמע, הם רוצים להגיע לאור.
לשמש.
לאור. לאור. יכול, גם נורות אתה יכול לשים להם, אבל הם צריכים
להגיע
אור.
לנורה הגדולה בשמיים.
אור לפוטוסינתזה.
כן. מה זה פוטוסינתזה עבור מי שמאזין לנו ולא בקיא?
תהליך שבו בעזרת האנרגיה של האור, והגז CO2 שנמצא באטמוספירה,
כן.
ומים שנלקחים מתוך הקרקע, יחד כל התהליך הזה בונה חומרים אורגניים, זה מתחיל מסוכר, והסוכר הזה מתגלגל לחומרים אורגניים אחרים.
אז העץ ממש בונה לעצמו סוכר באמצעות בין היתר אור.
הוא בונה הכל.
וואו.
והאנרגיה של האור שהיא חינם, אנחנו זקוקים לה.
אז מדוע שלא נגבה כסף מהעצים ונחסום את השמש?
יש לך חוש מסחרי שאני לא יודע מאיפה הבאת אותו.
נשמע, אני אשף מסחרי, עלית עליי. אין ספק, כן.
על כל פעם, אני רוצה להתקדם.
בבקשה, בבקשה.
לגבי הגובה של העצים.
כן, נכון.
הרבה שנים...
אבל גם הבטחת לי להסביר מדוע הם, איך הם חיים כל כך הרבה זמן ולא מתים.
כן, כן, כן. הרבה שנים... כן. לא כל כך ידענו מה הגובה המקסימלי של עץ. ובהרבה מקומות לימדו ככה בצורה קצת שלפרית. שעצים מגיעים לגובה 150-200 מטר.
זרקו.
ולימדו את זה, ובטח כל מיני אורגניזמים קטנים שנקראים תיכוניסטים, בטח כתבו את זה בבגרות.
לא חושב שמות.
והכל עבר בסדר, בסדר. אבל לאחרון, לפני כמה שנים, כן. הופיע מאמר בנייצ'ר, שעשו חישובים מאוד מסובכים, פיזיקליים.
כן.
וראו ש... אף עץ בעולם לא יכול להיות בגובה יותר מ-130 מטר.
עץ לא יכול לעבור את הגובה של 130 מטרים?
לא יכול.
למה?
לא. כי המים לא יכולים לעלות מהקרקע
וואו.
לגובה יותר גדול.
פש...
אמור מעטה.
Yes.
עצים יכולים לחיות עד, אמרנו, 5,000 שנה.
זהו.
והגובה של העצים הכי גבוהים יכולים להיות... 130 מטר.
פשש, וואו.
ובגלל זה שהם חיים כל כך הרבה שנים, אפשר להגיד שעל כדור הארץ, הם מסתכלים עלינו ככה בזלזול, כי כולנו בני חלוף לעומתם. העצים לא נצחיים.
כן, אבל עדיין יחסית אלינו...
אבל יחסית לכל אורגניזם כן. חי.
עכשיו, נשאלת פה שאלה מתבקשת, האם כל עץ יכול לחיות כל כך הרבה זמן, או שלא ממש? רק הקיצוניים או ספציפיים, כמובן.
במקום לא ממש, הייתי אומר לך ממש לא.
אוקיי, אז מה הגיל הממוצע?
אין דבר כזה.
אם הייתי עושה מרשם מפקד אוכלוסין של עצים, שלום, בין כמה אתה, לא. איזו שכבה סוציו-אקונומית, העלה
לא,
של חמיס.
לא, יש עצים שהם חיים מספר שנים.
וזהו.
ואתה קורא להם במקרה הזה שיח. שיחים.
שיח בעצם. הוא קצת, איך לומר, בצורה בוטנית, קצת מאפן.
קצת קטן, אני לא מזלזל בהם.
לא
מתוך
זלזול.
כי בזכותם זלזול. אנחנו חיים פה, דודו. תן להם את הרספקט.
אז פחות מאפן ממה שחשבתי.
כן, אוקיי. אל תמאפן אותם.
לא,
אוקיי. הנה, בנינו פועל.
די, אוקיי.
על כל פנים, העצים...
אז רגע, אז איזה עצים באמת מצליחים לחיות יותר?
יש עצים...
פשוט יש...
זיתים, למשל. כן. יש בגליל כמו עצים, שהערבים קוראים להם רומי, כי הם בתקופת הרומאים.
די!
עכשיו, יש בעיה דווקא עם זית, שהגזע שלו מבפנים הולך ונאכל. ואז קשה...
מה זה אומר? מי אוכל אותו?
פטריות.
אה, כן? אוקיי.
רטיבות נכנסת, ופטריות מתיישבות, ואוכלות אותו. אבל איך בכלל סופרים גיל של עץ? יש לי כאן... חתך בגזע אז אורן.
אז בוא נראה למצלמה, ואני אתאר עבור המאזינים שלנו. אנחנו רואים פה חתך של גזע עץ
אורן,
מסוג אורן.
אורן.
אנחנו רואים באמת טבעות, טבעות,
כן,
טבעות.
ואני אסביר מה זה הטבעות.
בבקשה.
אחרי שעץ עבר את גיל שנה.
כן.
הוא ממשיך לייצר צינורות, חלק מהם כדי לעלות את המים כלפי מעלה, מהקרקע.
כן.
הוא מייצר צינורות להוריד את הסוכר, מהעלים לכיוון השורש.
למה? כי הסוכר נוצר בעלים?
כן.
אה.
פוטוסינתזה.
לא, חשבתי שזה רק הקליטה. זה
לא,
כמו
לא,
דוד
לא,
שמש
לא,
כזה.
לא, לא, הסוכר נוצר.
די, ממש נוצר.
כן,
וואו.
כן. העלים זה בית חרושת לחומרים אורגניים. שם זה הייצור העיקרי. ואז מה שקורה, צריך לייצר כל הזמן צינורות, והצינורות מיוצרים כאשר הפנימיים,
כן.
החלק הכי פנימי, כוח ויד שלי פה, כל הפנים,
כן.
זה צינורות עצה, מהמילה עץ, שמעלים את המים והמינרלים מהאדמה כלפי מעלה.
אוקיי, ממש מערכת אינסטלציה, אוקיי.
ועוד איך, בשוליים, לקראת הפריפריה פה,
כן.
צינורות השיפה מורידים את הסוכרים כלפי השורש. תראה את הפרופורציה, שיפה זה כלום, הרוב זה עץ.
כן.
עכשיו.
כי הוא זקוק למים ולכל החומר.
הוא זקוק לכל, כן. אבל ההובלה של המים דורשת נפח גדול
כן,
מאוד.
כן, יותר משמעותית, כן.
ואז מה שקורה, במשך השנה, יש בארצות שיש שתי עונות שנה, כמו כאן, יש הבדל במשקעים בין חורף וקיץ.
אוקיי, אז מה העץ עושה?
בניגוד לאזורים הטרופיים, ששם ההבדל יותר מטושטש.
כן.
ואז מה שקורה, בחורף, כשיש הרבה מים זמינים, המים עולים, צריך להכין להם הרבה צינורות רחבים, כדי שהמים יעלו מהר, וזה קורה בחורף ובאביב. Mm. צינורות האביב והחורף, הם גדולים יותר, הם בהירים יותר, ואתה רואה אותם פה בצורה בהירה.
זאת אומרת, הטבעות האלה הם צינורות, באפשר
כן,
להבין.
כן, חתך רוחב בצינורות. עכשיו, בקיץ, יש פחות מים, וגם צריכים לשמור על המים, שלא יברחו.
כן.
אז עושים צינורות דקים יותר, לא צריך לייצר צינורות, כי אם אין מים. עושים צינורות מעטים, דקים, עם דופן רבה.
אוקיי.
ולכן, זה יותר כהה.
יפה.
אז בכל שנה, רק לגומר את המילה.
כן, בבקשה.
אז בכל שנה יש קיץ אחד וחורף אחד. אתה יכול לספור את הבאות החורף, אבל יותר נוח לספור את הבאות הקיץ, כי הן כהות.
די, יש ממש הבדל בין הטבעות.
תסתכל.
די.
ולכן אתה רואה כרגע, אתה יכול להגיד לי בין כמה עץ הזה, כשקרטו אותו.
רגע, אז...
ותוסיף לו שנה תמיד.
אז כל טבעת היא מה? כל טבעת היא שנה או שהיא עונה?
היא עונה והיא גם שנה.
די.
קיץ, קיץ אחד, קיץ שני, קיץ שלישי. יש בישראל קיץ אחד כל שנה.
וואו, יפה.
אבל באזורים הטרופיים זה לא קורה, ואתה לא יכול לדעת בין כמה חרוב. כי חרוב בא ממקומות שאין הבדל כל כך גדול בין הקיץ והחורף.
בינינו מה אכפת לנו?
אכפת לנו, כי החרוב הוא בעצם בא מאפריקה.
אין פה חרובים בישראל?
חרובים.
הוא במערה?
חוני המעגל?
הוא שהיה במערה.
חרוב הוא בא לארץ ישראל, כנראה מהדרום.
קיצור איבו.
נגיד.
אני רוצה להודות לך. אז טוב, אתה מחזיק כאן משהו שגילו מיליוני שנים ולא הראית אותו בהתחלה, וכך פספסנו רייטינג מטורף. והנה חודר לאולפן אדם שלא מציג את עצמו בטבעיות. אוקיי, בבקשה. כן.
אז מה שאני מחזיק כאן כרגע,
כן.
זה עץ מאובן מאריזונה.
עץ מאובן מאריזונה.
ורואים בו טבעות שנתיות שהרגע דיברנו עליהן.
בין כמה העץ הזה?
בערך 30 מיליון שנה.
30 מיליון שנה! שאומרים מיליון בטלוויזיה, זה מעלה את הרייטינג. זה משהו...
טוב, טוב. תחזור על זה.
כן, מיד.
ומה ש... יש פה מסר מסוים.
מה המסר של הדבר הזה?
שהעצים קדמו לנו, והעצים יישארו אחרינו.
בינינו נכון, אבל...
אבל אנחנו אמורים לחסל הרבה מאוד עצים.
זהו. אז אנחנו אויב רב עוצמה לעצים.
אנחנו... על ידי קריטת יערות.
נו, אז אולי אנחנו צריכים לכרות כמה שיותר, כי אין לנו הרבה זמן, אנחנו לא חיים כמו העצים. צריך לתת להם פייט.
נהפוכו.
נהפוכו.
אנחנו צריכים לשמור עליהם.
אוקיי.
כי הם שומרים עלינו.
ברור.
כי הם עושים פוטוסינתזה, והם לוקחים עודף CO2 מהאוויר.
אנחנו תלויים בהם, אנחנו נושמים באמצעותם, נכון. אתה לגמרי צודק, וכמובן שהתבדחתי. ועכשיו, פרופסור גרטי, אני משמיע לך שיר, ואתה מיד מזהה אותו במסגרת פינתנו, אתה מיד מזהה אותו. האזן לשיר.
Are you ready, kids?
Aye, aye, captain!
I can't hear you!
Aye, aye, captain!
אתה נצא להיזכר בילדותך.
Who lives in a pineapple under the sea?
טוב, נפייד, כי הרעיון ברור. בוב ספוג, אתה לא מכיר?
בוב ספוג, אתה צוחק עליי.
למה?
אני רואה את זה, הנכדים שלי כבר לא רואים את זה.
אוקיי, אז מה ראית בילדותך?
סרטים אמיתיים.
כמו?
הדיקטטור הגדול, עם צ'רלי שפלין.
קצת עושה סריטה בתור ילד.
שרתי טרזן.
טרזן, אה נכון, טרזן.
כן. דני קיי.
נכון.
ואפילו יותר מאוחר, אחד שמת לפני שבועיים, ג'רי לואיס.
נכון, אהוב במיוחד, אבל גם, אגב, הסדרה בובסוג היא סדרה מצוינת, ואנחנו רוצים לדבר על ספוגים. אתה כמובן מוזמן להשתתף בשיחה, אז מסתבר, בעלי חיים. כשאנחנו אומרים ספוגים, אנחנו מדברים על בעל חיים שחי במים, אז גני ספוגים עשירים במיוחד ומגוונים במיוחד התגלו בים התיכון מול חופי ישראל בעומק של כ-100 מטרים, אבל הספוגים האלה נמצאים בסכנה בגלל יצור אחר, אנחנו. מדוע? כי כל התוכניות לקידוחי גז ונפט מול חופי הארץ עשויים לסכן את אותם גני ספוגים. נזכיר לכם שמדובר, ספוג הוא יצור מאוד מוזר יחסית, אם אפשר לשפוט, כי מדובר במושבה של תאים, אז הם מתייחסים אליו כאל אורגניזם אחד, אבל התאים הם נפרדים, מצד שני גם אנחנו עשויים מתאים שונים וכולי, אבל מדובר בבעל חיים שהוא משמעותי מאוד מבחינה אקולוגית, ואנחנו גם מרוויחים משהו מהספוגים האלה, מלבד ערך אסתטי ואקולוגי. מסתבר שאפשר להפיק תרופות בין היתר לסרטן מספוגים, אז על הספוגים הללו והסכנה שעורבת להם אנחנו רוצים לשמוע מפי דוקטור עדי לוי, המנהל המדעי של האגודה המדעית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז בוא ספר לי ולי פרופסור גרטי, מה מצאנו מתחת לים מול חופי ישראל?
אז קודם כל, כמו שאמרת, ספוגים הם בעלי חיים, בעלי חיים קדומים מאוד. דיברתם קודם בתוכנית על מיליוני שנים, אנחנו מדברים פה על מעל חצי מיליארד שנה.
מיליארד! זה בכלל מעלה את הרייטינג, פרופסור גרטי. גם תשתמש במילה מיליארד. זה גורם לצופה להרגיש קטן ולמציאות להיות גדולה מהחיים. אוקיי.
אז בעלי החיים האלה, מה שהם עושים בעצם, הם יושבים על הקרקעית, על מצע קשה, על צלעים בדרך כלל, והם מסננים מים, ומתוך המים האלה הם משיגים את המזון שלהם ואת החמצן.
זאת אומרת, הם ממש מנקים את הים?
הם לא עושים את זה בשביל לנקות, הם עושים את זה בשביל לאכול. זאת הדרך שבה הם אוכלים. הרבה מאוד בעלי חיים בים מסננים את המזון שלהם מהמים. מסננים פלנקטון, מסננים חומר אורגני.
כן.
עכשיו, מה שהתגלה, חוקרים באוניברסיטת תל אביב, בעצם במעבדה של מיכה אילן, עשו מחקר על ספינת המחקר הישראלית, Mediterranean Explorer. הם שלחו אל מתחת לים רובוט. רובוט נשלט מרחוק, שיש לו תאורה, יש לו מצלמה מאוד, עם רזולוציה מאוד גבוהה, ויש לו גם זרוע שהוא יכול לאסוף את הדוגמאות. זה נקרא ROV, Remotely Operated Vehicles. ובעצם הם זיהו באזור הרצליה, ובאזור התלית, ובאזור ראש הכרמל, ליד חיפה. גני ספוגים, אזורים צליים, שיש עליהם כיסוי מאוד מאוד גדול של 80 מינים של ספוגים.
80 מינים של ספוגים, אוקיי, אתם קוראים לזה ממש גן, זה גני ספוגים, כן?
כן, ומתוכם הם אפילו זיהו מעל 30, וכנראה שיש שם גם שני מינים חדשים שעד היום לא היו בכלל מוכרים למדע.
אוקיי, תגיד, אני שמעתי שמועה שספוג הוא אחד היצורים היחידים שיכול להתפרק לתאים ואז לחזור ממש כמו בטרמינטור. זה נכון? הם יצורים שאפשר להפריד אותם לתאים, לתאים שמהם הם עשויים, ואז לחבר אותם בחזרה?
בגדול אתה לא צריך לחבר אותם, פשוט התאים של הספוג, הם, כמו שאמרת בהתחלה, זה אורגניזם או יצור רב תאי, בין הקדומים ביותר שיש, אבל התאים שלו הם לא התמיינו לתפקידים שונים, כמו שאצלנו יש תאים.
אין איברים, כן.
אין איברים, הם לא התמיינו, ולכן הם בעצם מצליחים, זה ניסויים שעשו מזמן ממש, אבל הם בעצם מצליחים לחזור וליצור את המבנה של עצמו, גם אם מפרקים את המבנה הזה.
אוקיי, עכשיו אני מוכרח לשאול שאלה על הפקת התרופות לסרטן, מה שנשמע כאיזו כותרת מפוצצת. אפשר להפיק מהספוגים חומרים שמשמשים אותנו בין היתר לרפא אנשים שחולים בסרטן?
אז תראה, הספוגים הם לא כמונו, אין להם מערכת חיסון, ואין להם מערכת דם, אין להם מערכת לב, אין להם הרבה דברים, אבל אין להם מערכת חיסון, ומה שיש להם זה בעצם הם נמצאים בתוך המים כמו שהם, יש בתוך הרקמה שלהם, בתוך הגוף שלהם, הרבה מאוד חיידקים שכמו בפרוביוטיקה מגינים עליהם, חיידקים טובים, בואו נקרא את זה ככה, ומה שעוד יש להם זה יכולת לייצר הרבה מאוד חומרים אנטי-בקטריאליים ואנטי-ויראליים ונגד פטריות, וגם חומרים שנמצא יכולים לעזור בטיפול בסרטן. מספוגים בודדו עד היום משהו כמו 2400 חומרים, רק בין השנים 2001 ל-2010.
וואו.
ומתוכם 11 חומרים נכנסו ממש לניסויים קליניים, ניסויים של תרופות, ושניים אושרו כחומרים פעילים בטיפולים נגד סרטן. זאת אומרת, יש פה פוטנציאל אדיר.
אז כן, אז זה לא סתם, כמו שאומרים. ותגיד, מה הסכנה באמת שעורבת לספוגים האלה כתוצאה מהקידוחים השונים?
אז הספוגים נמצאים על, כמו שאמרתי, על ריפים צליים, עומק של 100 מטר. זה אזור שברוב הזמן לא נחשף לפעילות של בני אדם. יש שיטות דייג שיכולות להפריע באזורים האלה, כמו דייג מחמורת, אבל מכיוון שזה סלעים, אז קשה מאוד לדייג מחמורת לעבוד באזורים האלה, לכן הם יחסית מוגנים. ברגע שאנחנו מתחילים לקדוח בים, להניח צינורות, צינורות הובלה, אסדות קידוח, בכלל, שקודחים אז מוצאים גם הרבה מאוד חומר מתוך האדמה, והוא מצטבר, הוא יכול לחסות מה שנמצא מסביב. ככה שבעצם זאת הסכנה כרגע, אם יתרחשו חיפושי גז וחיפושי נפט באזורים האלה שהם נמצאים, אז בעצם הספוגים האלה, הספוגים שהתגלו יכולים להיות בסכנה. וצריך לזכור שמה שנבדק, נבדקו רק שלושה אתרים כאלה. יש הרבה מאוד אזורים של רצועות כאלה של צלעים, חלקם באורך קילומטרים, מתחת לים בעומקים האלה. ועוד יותר חשוב, ולא אמרתי את זה, ככל הנראה, מתוך ה-80 מינים של ספוגים שנמצאו שם, יש הרבה ספוגים שאנחנו כבר לא מוצאים במים הרדודים. אנחנו לא מוצאים אותם במים הרדודים, בגלל שהים התיכון מתחמם, הוא התחמם בשלושת העשורים האחרונים בשלוש מעלות צלזיוס.
אוקיי.
אז קשה להם עם הטמפרטורה החמה הזאת, שאתה בורח למזגן שחם לך, הם הולכים לעומק, כי בעומק קצת יותר קר. ומצאו שם גם מינים שנמצאים בסכנת הכחדה בהרבה מאוד מקומות אחרים באירופה. והסכנה בעצם היא שהתבצעו קידוחים שיפגעו באזורים האלה, וכמו שאמרתי, יכול להיות שיש עוד הרבה מאוד אתרים כאלה שפשוט עוד לא גילו אותם.
מי שומר על הספוגים? מי לוקח אחריות על שמירת הספוגים? שמירה עליהם?
אז הדרך הטובה ביותר לשמור על הספוגים ועל האתרים האלה היא בעצם להחריב שמורות טבע ימיות באזור הזה. השמורת טבע בעצם זה הגנה אולטימטיבית, מכיוון שקשה מאוד לשנות את זה, לשנות את ההגדרה. מה שכן קורה, כרגע משרד האנרגיה בעצם ביצע איזשהו סקר, סקר אסטרטגי סביבתי, לפני שחילקו עוד רישיונות לקידוחים לגז ונפט, והם כתוצאה מהסקר ותוצאה מהנתונים, גם מהמחקר הזה, הם הגיעו למסקנה שהם מאפשרים קידוחים כיום רק במים הכלכליים. וזה כאמור מגן כרגע על האזור הזה, אבל זאת מדיניות שיכולה להשתנות יום אחד. כן. כרגע כנראה שהספוגים האלה לא היו באזור של קידוח חדש. אבל שמורת טבע הזאת, ברגע שתוקם שמורת טבע ורשות הטבע והגנים עוסקת בהגדרה והכרזה של שמורות טבע ימיות חדשות בשנים האחרונות, כמו שנעשה בראש הנקרה. זאת הדרך האופטימלית בעצם לשמור על האזורים האלה, וכמו שאמרתי, בשביל להגיע לשם צריך רובוט שנשלט מרחוק, כי זה עומק שמאוד קשה, כמעט בלתי אפשר לצלול אליו, צריך ציוד מאוד מיוחד. לכן יש הרבה מאוד אזורים כאלה שלא גילינו עדיין מה יש שם, וההגנה הזאת יכולה לאפשר לנו גם לגלות בהמשך עוד מינים של בעלי חיים ועוד חומרים שיכולים לסייע לנו גם.
טוב, אנחנו כמובן מצטרפים לקריאה באמת להגן ולשמור על גני הספוגים האלה. תודה רבה לדוקטור עדי לוי, המנהל המדעי של האגודה המדעית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. תודה רבה.
האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, תודה רבה לך.
האגודה המדעית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, תודה רבה. אוקיי, פרופסור גרטי, השתתקת.
אני מחכה בסבלנות.
יפה, אני מוכרח לשבח את הנימוס. אנחנו עוסקים בעצים.
רציתי להתקדם.
עכשיו, לא היה לי נעים, דיברתי איתו על הספוגים, אבל בינינו...
לא, הכל בסדר.
עצים.
הכל בסדר, הכל בסדר. לא נעים. אני מכיר את האיש שהוא הזכיר, מיכה אילן, חבר שלי, קולגה.
ברור, רק לא רצית להזכיר. כן, בבקשה.
הכל פנים, אני רוצה להתקדם עם העצים.
ודאי.
אני עדיין.
ודאי. אבל אנחנו רוצים, אתה מדבר על עצים לא בצורה שרירותית, אלא בחרת לסדר את הדברים בצורה מסוימת.
ועכשיו הצורה מסוימת מתחילה.
קדימה. אז הנה הקיו שלך, שים לב, הם כן סוג של חיים שכאלה עם פרופסור יעקב גרטי, ששולף את השפן הראשון מהכובע, חתול בסק, מה אתה שולף? שימו לב, צופים יקרים, צופי כאן 11, ועבור המאזינים אנחנו נתאר, פרופסור יעקב גרטי שלף תמונה, ציור שמן, כן. ציור שמן של וילה, על שפת ים.
לא, אתה, לא, לא, לא על שפת הים.
יש ים, אבל אני רואה ים.
הים רחוק.
הים רחוק, על שפת ים רחוק.
20 דקות נסיעה.
20, וואו, מפה זה נראה ממש על...
800 מטר אז, גובה ההבדל.
אז יש בעיה בציור, הייתי תובע את הצייר.
עזוב אותו, הוא כבר מנוח.
הוא מנוח. אתה עיזבון. אוקיי, עכשיו... בוא נמשיך. אז רגע, מדוע אתה מראה לנו כאן וילות, האם אתה משוויץ בנדלן? באת להתנשא על כל מי שאין לו דירה?
הווילה הזו כבר לא קיימת. אפשר להנמיך טיפה.
כן, כן. תנמיכו, תחבו את המוסיקה ותנתקו את המיקרופונים ותתפטרו, יאיר הניומן. כן.
מה שאני רוצה להגיד על הווילה הזו כן. היא מאוד משמעותית, כי אני גדלתי בה... מגיל 0 עד גיל 4.
עכשיו בואו גלה למאזינים ולצופים שלנו איך נמצאת הווילה הזו.
הווילה הזאת נמצאת בלבנון.
לבנון, אתה גדלת בלבנון בווילה.
עד גיל 4.
וואו, ובגיל 4 עלית לכאן.
כן, אבל אני מתקדם.
כן.
הנושא שלנו הוא עצים.
נכון.
לא, לא אני, לא אנוכי.
לא וילות. חשבתי שעברנו לנדלן.
ופה אתה רואה עצי אורן הצנובר.
אלה עצי...
נכון, נכון.
מהו העץ הזה?
הוא נקרא אורן, היום הוא נקרא אורן הצנובר.
כן.
קראו לו פעם אורן הגלעין, ויש בקרמל חניון שנקרא חניון אורן הגלעין. וקראו לו גם אורן הסלע. שלושת השמות הם לגיטימיים.
אוקיי.
והעץ הזה, שפאר פה את הגינה שלנו, שבה גדלתי ושיחקתי, העץ הזה...
איפה זה נמצא אגב בלבנון?
בהר הלבנון. 800 מטר גובה, 20 דקות נסיעה מביירות. באמת למטה ביירות.
אתה ממש כאילו קורא למאזינים לנסוע לשם.
ומאחר ובגיל 4, עכשיו אני עוזב את זה רגע פה, בגיל 4 הגעתי לרעננה.
מביירות לרעננה?
כן, באותו מסע. ב-1 לינואר 1943, בתוך מלחמת העולם השנייה.
כן.
וישר הלכתי לגן מלכה, בלי לדעת מילה עברית.
גן מלכה, מביירות לגן מלכה.
בדיוק ככה. מעבר חד, מה שנקרא. והנה עברו השנים, וגדלתי וצמחתי והפכתי להיות מילואימניק, ונשלחתי במלחמת שלום הגליל ללבנון.
חזרת ללבנון?
חזרתי ללבנון, ומאחר ויכולתי לנסוע בעצם לאן שאני רוצה, בתור קצין משהו, לקחתי את הטרנזיט יחד עם חברי הטוב, עליו השלום, עוזי וקסלר.
כן.
וקסלר, דוד של וקסלר, אומר לך משהו השם.
בוא נניח שכן.
אוקיי.
תניח.
והוא היה איתי באוטו, וארגנו אישור כניסה ליישוב שלי.
אז שוב נזכיר למאזינים ולצופים שלנו, נולדת, גדלת בלבנון,
כן, כן.
וכמילואימניק חזרת כן, ללבנון.
בתור קצין משהו.
זה זכות השיבה.
כן,
ללבנון.
ממש.
אוקיי.
כאשר עוזי, ידידי...
רגע, הבית היה? רגע, סקרנת אותי.
אני הולך להגיד לך.
פשוט המאזינים פה, על הבדלת. כן.
יש פה התנפלות של קהל מהרחוב.
ודאי, צובעים.
מאזריאלי באים אפילו. ואז באמת הגענו לבית, אחרי שלא הייתי בו 34 שנה, זיהיתי את המקום, זיהיתי את הבית.
הוא היה קיים?
קיים.
די.
נכנסנו, הרשו לנו להסתובב.
גירשת את הדיירים?
לא גירשתי, אנשים נחמדים, נוצרים נחמדים, הכל טוב. וקראתי ממול לשכנים, והזדהיתי, כבר הבינו שזה אני. ובילינו שם מספר שעות.
זיהו אותך, כילד.
נו, בוודאי. ומה שרציתי להראות זה כמה דברים שהבאתי.
אוקיי.
ואז נתקדם לאדמה.
כן, אבל אנחנו גם, יש לנו עוד שיחת טלפון, אז קדימה, הנה, קודם כל, הטכנאי יאיר ניומן מודה לך על הסאונד של הסכין. מה זה? הצרובל.
משמה.
מלבנון?
כן.
די.
שלל.
זאת אומרת, וואה, סבכת.
והנה הצנוברים.
די.
מה, זה כמו גרעינים כאלה.
זה
הצנוברים. זה זרע בעצם? מה זה צנובר?
זה זרע עם קליפה. והוא מלא פטריה שחורה שמלכלך את הידיים.
אתה רוצה לצאת לשטוף בזמן?
לא, לא, לא רוצה כלום. אני רוצה להתקדם.
בבקשה, אז רגע, אבל אנחנו נאלצים לעצור כרגע.
אוקיי.
אחרי שסיפרת, כי אנחנו נדבר מעט על יום הקולנוע הישראלי, אתה בעצמך אמרת שהשתתפת בשלל סרטים. לא, אבל אנחנו, מה מזכיר לך השיר הבא? בעצם זו מוסיקה מתוך סרט שמיד אנחנו גם נגלה לך מי כתב אותה. מכיר את המוסיקה הזאת? תקשיב, כבר המוסיקה מצחיקה אותי, זה מדהים. את המוסיקה הזו כתב מתי כספי לסרט חגיגה בסנוקר, כמו שבאמת קוראים לו סנוקר, אתה לא מכיר?
אתה מראה לי סרטים שעוד לא נוצרו.
אני לא מראה,
אני מפעם.
אתה מפעם. אוקיי, אז בוא, שים לב, היום הוא יום הקולנוע הישראלי, הוא מסגם את יום הקולנוע הישראלי, כפי שאמרנו לכם, אתם יכולים לגשת ולראות סרטים יחיר מוזל בבתי הקולנוע. עכשיו, בדרך כלל כשמדברים על סרטים, אנחנו מדברים, נוהגים להזכיר במאים. נכון, סרטו של הכוונה לבמאי, אבל כמובן שמי שהוא ודאי לא פחות חשוב מהבמאי הוא התסריטאי, מי שממציא את הסיפור, תופר את הדיאלוגים, את אמרות השפר. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אנחנו גאים לדבר עם התסריטאי המיתולוגי, באמת, לא בכל יום אנחנו מדברים עם מישהו בקנה מידה כזה, מבחינת הסריטאית כמובן, מבלי לזלזל בשאר. מי שעומד מאחורי סרטים שהפכו להיות חלק מהחיים של כולנו, שימו לב, אסקימו לימון, ספיחס, רומן זעיר, הרימו עוגן, אלכס חולה אהבה, סולומון ניקו, בוא נפוצץ מיליון, עם מי הגנרלית וכמובן צ'רלי וחצי וחגיגה בסנוקר, או כמו שצריך לקרוא לו סנוקר, הוא קיבל פרס אופיר. זה פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע על עבודתו כתסריטאי. הוא בעצם מביא בסופו של דבר להפקה של 23 סרטים, פיצ'רים ממש, על פי התסריטים שלו. שלום לתסריטאי ולעיתונאי אלי תבור, שלום.
שלום, שלום דודו.
שמע, אני מודה שלקח לי הרבה דקות ארוכות בבית לתפור את ההובלה הזו, כי אני מתרגש, כי כתבת באמת דברים שהם הפכו להיות חלק מהחיים של כולנו עד היום.
כן, זה חלק מה... הפך לחלק לא מהסרט, לא מהפסקול, אבל מהרעינוע של החברה הישראלית.
לגמרי, סרטים כמו בוא נתייחס באמת לסרטים כמו סנוקר או חגיגה בסנוקר וצ'רלי וחצי, סרטים שכשהם יצאו לאקרנים הם נתפסו על ידי המבקרים כמשהו עממי ומעצבן, ובסופו של דבר ניצחו, כי כולנו צוחקים מהם עד היום. כמה זה? עשרות שנים אחר כך.
כן, כמעט 40 שנה.
אז בוא ספר לנו קודם כל, איך כתבת, איך ניגשת לסרט כמו סנוקר, או חגיגה בסנוקר, כפי שהוא נקרא בסופו של דבר, איך ניגשים לתסריט כזה? איך יצרת את הדמויות?
בוא אני אספר לך, בשביל זה צריך להקדים, שאני קודם כל במקצועי לא תסריטאי. אני במקצועי עיתונאי.
כן.
ובאותן שנים, שנות ה-60, אמצע החלק השני של שנות ה-60, עבדתי במה שנקרא שבועון המסוים. ככה זה היה כינוי של שבועון בשם העולם הזה.
כן.
ובין השאר הייתי שם גם מבקר קולנוע, ולא חלמתי בכלל להיות תסריטאי. למעשה אנסו אותי להיות תסריטאי. כי לא היו תסריטאים אז בארץ, ובאו אליי במאים ואמרו, תשמע, בוא תכתוב תסריט לסרט, יש לי סיפור, בוא תכתוב לי מזה תסריט. אמרתי, מה אתם רוצים? אני לא יודע לכתוב תסריט. וככה אילצו אותי. ואותו דבר, הסרט הראשון, התסריט הראשון שכתבתי,
כן.
זה היה על פי סיפור שהתפרסם באמת בעולם הזה, ואיזה במאי בא והכריח אותי לכתוב את התסריט, והשיג איזה משקיע שישקיע כסף בהפקה שלו, והוא התחיל לצלם אותו עם יורם גאון בתפקיד הראשי, ובאמצע הסרטה נגמר לו התקציב והוא הפסיק לעשות את הסרט. אז הסרט הראשון okay. לא היה. הסרט השני היה, עשיתי עם אורי זוהר, אותו לא הזכרת ברשימת הסרטים,
נכון.
אני חושב שהוא אחד החשובים שאת התסריט שלו כתבתי, וזה כל ממזר מלך. סרט על מלחמת ששת הימים, שמעולם אגב לא הקרינו אותו בטלוויזיה.
אוקיי, אגב, רק נציין
של... חגיגה בסנוקר.
אז רגע, אתה לא למדת אבל תסריטאות, שזה עוד דבר מופלא.
לא למדתי בכלל, למדתי, תשמע. הייתי, בין שאר התפקידים שעשיתי בעולם הזה, הייתי גם מבקר קולנוע. והלכתי מדי שבוע ל3-4 סרטים כדי לכתוב ביקורות קולנוע קצרות עליהם. ותוך כדי כך הבנתי את ה... רעיונות המרכזיים של כתיבת תסריטים, בעיקר תסריטים הוליוודיים, כן? יש איזה, מה שנקרא, נוסחה מסוימת של כתיבה. וכשבאו אליי, ואז אחרי שיצא כל ממזר מלך, והוא זכה להצלחה פנומנלית, תחשוב שבשנת 1968, כשמדינת ישראל הייתה בקושי 3 מיליון איש, ראו את הסרט הזה אז 800 אלף איש.
וואו, אלה מספרים עצומים, אגב, גם ביחס לסרטים שמוקרנים היום.
היום סרט שמגיע ל-200 אלף זה הצלחה אדירה.
נכון,
אדירה,
ממש.
הצלחה כספית אדירה גם.
נכון.
ואז בעקבות זה לא בעקבות ההצלחה של הסרט התחילו לפנות אליי, ופנו אליי זוג מפיצי סרטים מאיראן, שהיו מייבאים לארץ סרטים מאיראן. ואמרו, בוא תכתוב לנו תסריט לפי סיפור קצר, סרט שהצליח מאוד באיראן.
זאת אומרת, היה להם איזשהו רעיון לסיפור?
לא רעיון, היה להם סרט שהם יבואו לארץ, ואמרו, כן. זה סיפור נהדר, שאפשר לעשות לו פיתוח ישראלי, אבל אנחנו לא רואים, ואז הם אמרו, בוא נשדך אותך עם במאי, ואתם ביחד תפתחו את התסריט. והם לא הראו לנו את הסרט, ולא נתנו לו את התסריט של הסרט האיראני. הם רק סיפרו לנו בכמה משפטים...
כן, היו לך כמה קווי עלילה, כן, בסיסיים כן. מאוד.
ואז הם שיתחו אותי עם הבמאי בועז דוידסון, והסרט הראשון שעשינו יחד היה צ'רלי וחצי, זה היה לפני חגיגה בסנוקר.
נכון, הנה, אפשר להשיג, יש לנו את השיר לדעתי, את שיר הפתיחה של הסרט צ'רלי וחצי, הנה. כן, כך זה מתחיל. אתה יכול להנמיך, אבל זה בסדר. קצת, שישמעו אותו קצת ברקע. אוקיי, בבקשה.
דווקא השיר הנושא של הסרט צ'רלי וחצי, זה השיר שאחר כך הפך, קיבל מילים, וזה השיר מסביב למדורה.
כן.
לא חשוב, אבל זה המאה...
רגע, אז איך ניגשת באמת לדמויות? איך יצרת את הדמויות? איך חשבת על הקאץ' פרייזים? זה התפתח יחד עם השחקנים או שממש לא?
לא, לא, לא. ישבתי רק עם הבמאי.
כן.
ותשמע, הקולנוע אז, הקולנוע הישראלי, הוא לא היה כמו שהיום. לא היו קרנות שמימנו את הסרטים. הקולנוע היה קולנוע של מפיקים. ושני מפיצי הסרטים האלה החליטו להפוך למפיקים, והם מימנו בעצמם את הסרט. ואז היה צריך לכתוב תסריט תוך זמן קצוב. היום אתה תדבר עם במאי סרטים, הם עובדים על תסריט שנה, שנתיים,
נכון.
שלוש, יש כאלה שעובדים חמישה. אנחנו היינו צריכים תוך זמן מוגבל לעשות תוך חודש תסריט.
זה באמת לא נתפס. אז איך יצרת דמויות כל
אז
כך?
אז ישבתי עם בועז, ועשינו סעור מוחות ביחד, ופיתחנו ככה את הסיפור.
אבל עדיין צריך, אתה יודע, אתה צריך להכיר את הדמויות, זהו, להמציא את הדמויות, כן.
כאן עזרה לי העבודה העיתונאית שלי. אני לא כותב מאמרים, אני במקצועי, אני רפורטר, כתב. ובתור כתב יצא לי לפגוש עשרות, מאות, אם לא אלפי אנשים. מכל השכבות, מכל העדות, והכרתי טיפוסים שונים. ואת הדמויות שאהבתי מתוך האנשים שהכרתי.
אז רגע, זה ודאי מאזינים רבים וצופים שואלים, האם הכרת את חכם חנוכה המפורסם, אותה דמות שרק מזכירים אותה וכבר קשה לנצח קומית דמויות כאלה? הכרת אדם כזה?
הכרתי איש דומה לו, כן. תשמע, בוא אני אתן לך דוגמה.
כן.
לאחר מלחמת יום הכיפורי, מלחמת קדש ב-1956,
כן.
נפלו בה 151 חיילים. ואני, בתפקידי, בעיתון, הייתי צריך ללכת ולראיין כל אחת מהמשפחות האלה. והיו מכל העדות ומכל הגוונים של החברה הישראלית. וככה הכרתי בין האנשים האלה שהלכתי לכתוב על בניהם שנפלו, הכרתי גם דמויות כמו חכם חנוכה.
טוב, זה די מדהים, זה עצוב.
אבל מה שמצחיק הוא, אתה מזכיר לי את חכם חנוכה, יש שם משפט שאני כתבתי אותו בתום לב, לא כדי להצחיק. למה? כי בילדותי ככה דיברנו על המורים, יאמר כבודו.
נכון, ימשיך כבודו, נכון, כמעט כל משפט שני.
גם אתה משתמש בזה הרבה.
ודאי.
משתמש במילה הזאת, יאמר כבודו.
ודאי.
לקחת את זה למערכונים שלך.
תשמע, ימשיך כבודו. תשמע, הסרטים האלה, למי שלא יודע, הייתה תקופה באמת של קולנוע מסחרי. קולנוע היה עסק לכל דבר, והוא באמת, כפי שאמרת, לא מומן על ידי קרנות, ו... אולי דווקא בזכות הדבר הזה, הסרטים שנולדו הם סרטים שבאמת מלווים אותנו עד היום, הם סרטים כיפים, מצחיקים ומאוד ישראלים באופי שלהם. גם יש משהו שם שהוא ממש משקף דמויות שכולנו מכירים וגם שמחים להיות חלק מזה. זה, יש משהו מאוד כיפי בדבר הזה.
בוא אני אתן לך למשל סיפור איך נעשה אסקימו לימון הראשון.
אוקיי.
אחרי ההצלחות הפנומנליות של צ'רלי וחצי וחגיגה בסנוקר, שאותם ראו בערך כ-900,000 איש בסיבוב ראשון בקולנוע, אני וואו. מדבר. כן? אז באותם ימים, בתחילת שנות ה-70, בא אליי בועז ואמר, תשמע, יש לי רעיון. ואז הוא זכה בגיבויו של המפיק, יורם גלוב, של גלובוס, כן, כן. וגולן, גולן וגלובוס, ששני המפיקים האלה, והם אמרו לנו, יאללה, תלכו על הסיפור של בועז. ובועז לקח גם כן סיפור קצר שהראה לו בנעוריו של שלושה משפטים, ואז ישבנו, בועז, אני וגם יורם גלובוס, וניסינו, וגם דני דימבורט, שהיה השותף של גלובוס, והיום הוא מפיק הוליוודי, וניסינו לשחזר כל מיני אירועים שהיו לנו בשנות הנעורים שלנו.
זאת אומרת, ממש תפרתם סיפורים של כל אחד מכם בתקופת גיל ההתבגרות שלו.
בדיוק. ומזה חיברנו, הצבנו כמובן ארבע דמויות של ארבעה חברים, אבל רוב הסצנות זה סצנות אמיתיות מהחיים שהראו לנו. למשל, הסצנה המפורסמת של סטלה המיגמרת.
כן, הידועה כמובן.
כן, זה סצנה שקרה לי אישית כשהייתי חניך בצופי הקהילה ברחוב מלצ'ט בתל אביב.
טוב, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל צריך לעצור את הסיפור הזה כאן, כי אולי שומעים אותנו ילדים, למרות שזה באמת היה חלק מגיל...
לא אמרנו שום דבר.
לא אמרנו.
מה אמרנו?
לא אמרנו כלום חוץ מהשם משפחה שלה, שמסגיר את ה...
הכינוי שלה, כן.
אוקיי, נכון. אז טוב, אז קודם כל אני רוצה להודות לך, כמובן שדיברת איתנו, זה היה מרתק, אני רוצה להודות לך. ושוב, חשוב להזכיר באמת שאחרי שהקולנוע, מה שכונה בזמנו, סרטי בורקס, לדעתי בועז דוידזון
בעצמו. לא, הם מכונים עד היום ככה.
כן, ובועז דוידזון בעצמו הוא זה שככל הנראה המציא, ככה אני ראיתי לפחות בסרט דוקומנטרי, את הכינוי הזה לא כמשהו רע, אלא הוא אמר, אלה אוכלים ככה, איטלקים אוכלים פסטה.
נכון, באיטליה.
ואנחנו אוכלים בורקס, וזה ישראלי, וזה בעיקר עובד, הסיפור מצוין, הדמויות מצוינות, זה מצחיק, וקשה לשחזר הצלחות האלה, אני חושב שעד היום.
יש בעיה אחת בקולנוע שהיום. תשמע, היום, אז עשו 4-5 סרטים בשנה. היום עושים, בעזרת הקרנות, בערך 36 סרטים בשנה. השנה עשו 36 סרטים.
אוקיי.
הבעיה היא שרובם, לא אומר כולם חס וחלילה, אבל רובם זה סרטים לפרסים בכל מיני פסטיבלים, לא לקהל.
כן, מעניין, מעניין. זאת אומרת, הם מכוונים לזכות בפרסים,
כן, ולא להצחיק. יש סרטים שזכו בפרסים בפסטיבלים, לא בפסטיבל אחד, כן. אבל כשהם הוצגו כאן בפני קהל, באו לראות אותם,
וואו.
אני לא רוצה לנקוב בשמות, 1,000 איש.
כן, 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 טוב, אז זו תופעה מוכרת וידועה. בסופו של דבר אפשר להגיד שאתה, מה ששורד לאורך זמן הוא זה שמנצח כמובן.
כן, כמו היין.
כן, אני רוצה להודות מעומק הלב לעיתונאי ולתסריטאי אלי תבור. תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו. תודה רבה ויום קולנוע נעים. יש לנו עוד כמה דקות עם פרופסור יעקב גרטי, ננצל עד החדשות, ואז ניפרד מהצופים של כאן 11. את צ'רלי וחצי וסנוקר אתה מכיר כמובן.
רק בשם.
בשם, בשלום שלום.
זה לא הז'אנר שהלכתי אליו.
אתה רק צ'רלי צ'פלין והדיקטטור.
נכון.
יפה, אוקיי.
מה שרציתי...
מיד נשיג לך
את... זה לגמור את העניין של האורן,
כן.
שהתחלתי איתו. האורן הזה הוא עץ שבלבנון מאוד נפוץ.
כן.
ומגדלים אותו גם בגלל השנוברים, שבלבנון משתמשים הרבה מאוד במאכלים מקומיים כמו קובה וכאלה, וגם העץ שלו, העצה, מה שאני מחזיק פה,
כן.
העצה שלו מאוד, מאוד מבוקשת לרעיתים ולבניין, וכקורות תמיכה במכרות, זה עץ חשוב. אבל העץ הזה הוא לא לבד. יש עליו מיליארדים.
של מה?
של יצורים מעולם החרקים.
זו מערכת אקולוגית שלמה.
נכון, כמו שאמרתי פעם, שהמטה פקנים שלי זה מערכת שלמה, שבגלל הפיקנים באים ציפורים, ואת הציפורים האלה אוכלים שואלים.
יש לך שואלים ליד הבית?
שישה.
ואתה לא חושש מהם?
לא חושש.
יש קשרי ידידות?
לא.
סחר?
לא.
שלום, שלום? אוקיי.
על כל פנים, אני חוזר, אני חוזר לאורן.
כן, בבקשה.
והאורן הזה, יש עליו מיליארדים של חרקים, שנקראים ציקדות.
ציקדות! הציקדה!
והציקדות, שאת השם הזה אולי שמעת, אולי לא.
הציקדה זה על שום הסייקל. היא מתעוררת פעם בכמה שנים. יש להם איזה משהו שהם פעם באיזה 17 שנה הם מתעוררת?
כן, כן. הנה, הציקדה של 17 השנה אין לנו אותה. היא גדלה בארצות הברית. אבל בלבנון יש ציקדה שנקראת ציקדה נאה.
נאה בבחינת...
יפה, כביכול. וזה הכל שאני שמעתי, לא רק מגיל 0 עד גיל 4.
די, איך היא נשמעה? הבאת לכאן טייפ עם קלטות, גבירותיי ורבותיי. די, אלי ציקדו? שומעים את זה ברמה שאני... וואו. אלי הציקדות, אבל... זה נגמרה הקלטת.
לא נגמר. אני רק רוצה להגיד...
כן, בבקשה.
מרגע שהשמש זורחת, מיליארדים של זכרים בלבד.
מה היא הציקדה אבל? תאר לנו את
זה. חרק מהקבוצה של הפשפשאים.
אוקיי.
חרק עם ארבע כנפיים שקופות, בגודל מאוד רציני.
וכל כמה זמן אפשר לשמוע את הקול הזה? כל לילה?
בקיץ, מהבוקר עד החושך.
וואו.
עכשיו, מאחר ואני הייתי בלבנון אחר כך 9 פעמים, והנה החותמות בדרכון שלי.
כן, הנה הדרכון.
הייתי נוסע לחופש הגדול, מרעננה, עד מלחמת השחרור, והייתי מבלה שם 3 חודשים.
בלבנון?
הנה הדרכון.
פשש.
עם חותמות. וחוזר לרעננה חודש איחור.
וואו.
ואז בכיתה ד' זה היה פעם אחרונה שחזרתי, והייתי עוזב את הציקדות האלה להמשיך לשיר, ואז הן היו משתתקות לקראת החורף. וזה חרק שמלווה את כל הלבנונים באזור ההר כל הקיץ.
וואו.
עכשיו, כשהגענו עכשיו בתור קציני משהו,
כן.
עם חברי, אמרתי לך, עוזי וקסלר, אמרתי לו, עוזי, אתה תשמע, איך שניכנס ליישוב, אתה תשמע קולות של זמזום. מאחר והוא הכיר אותי רק זמן קצר, הוא לא האמין לי, לא לקח אותי ברצינות. ואיך שנכנסנו לכפר...
זמזום מטורף.
היה
מטורף.
זמזום הזה שהקשמתי טייפ קטן והקלטתי.
די, מדהים.
העץ הבא,
כן.
מבחינה כרונולוגית, שהשאיר עליי רושם רב, זה היה העץ שהיה נטוע ברעננה, אחרי שהגעתי מלבנון, הגעתי לגן, גן ילדים, שנקרא גן מלכה. זה שם שכל רעננה מכירה עד היום.
מלכה, על שם...
על שם הגננת המיתולוגית.
מלכה.
כן. ובגן מלכה, היה עץ נטוע באמצע החצר, ששמו אראוקריה.
אראוקריה.
העם קורא לו פה אראוקריה, אבל זה נקרא אראוקריה, זה עץ מחצי הכדור הדרומי.
כן.
עץ אוסטרלי, ומינים מסוימים שלו נמצאים גם בצ'ילה ובברזיל.
כן, הנה אנחנו גם שתנו לך אנדר המוסיקלי של חיים שכאלה, לתת נופח סיפורי ופיוטי לדברים.
עוד מעט אני אפרוץ בבכי.
נקווה, זה יעלה את הרייטינג.
על כל פנים... אני בא לגן הזה,
כן.
שבו אני לא יודע מילה אחת עברית, ואני רואה עץ שלא ראיתי בחיים. אמנם הוא הזכיר במידה מסוימת את האורן הצנובר, כי הוא גם כן עץ שנקרא חשוף זרע.
חשוף זרע, מה זה אומר?
אני אסביר. עצים חשופי זרע הם עצים ש... המוזיקה מפריעה לי.
אפשר להוריד את המוזיקה, יאיר ניומן, תקשיב לי, הוא אוהב מוזיקה. אז הוא שם מוזיקה, הוא חושב שזו תוכנית מוזיקה. הוא מתבלבל עם 88. או, באמת.
הכל פנים, אני מתקדם, אני מתקדם.
מיד נגרש אותו. כן, בבקשה.
העץ הזה שאני פוגש בגן מלכה, זה עץ הראוקריה, שהוא גם כן חשוף זרע.
כן.
בניגוד לצמחים שיש פה בגינה, שכולם מחוסי זרע.
מה זה אומר חשוף זרע?
אני אסביר, אני אסביר. העץ הזה, הראוקריה, זה עץ בחצי הכדור הדרומי. הוא כל שנה הוא מוציא עוד ענפים ועוד ענפים, והוא מתקדם לגובה. הוא נראה מרחוק, למי שלא מכיר, יש לו איזו צורה כללית של איזה משולש כזה גדול. ואתה מכיר אותו, בארץ יש בכל מיני גינות, בגנים, עץ מאוד גבוה,
כן.
מדרום כדור הארץ, אבל כאן הוא מסתגל מאוד יפה. והעץ הזה, שהיה במרכז גן מלכה, מכיל שני סוגי צטרובלים, כמו רוב חשופי הזרע. גם אורן, שראינו קודם, יש לו שני סוגי צטרובלים.
אתה חייב אבל להסביר לנו, מהו צטרובל? זה הפרי של העז?
בשום אופן
לא. אז מהו צטרובל?
אני אגיד.
זה הזרע, הוא מכיל את הזרע.
הצטרובל זה
שק הזרעים של ה...
כמעט.
אוקיי.
הצטרובל זהו עבר, שהתחיל עוד בצמחים הראשונים שקדמו לעצים.
כן, מעניין.
צמחים יחסית קטנים, הכילו הצטרובלים קטנטנים, זה צמחים בגודל של שרחים, שגדלו בביצות, גדלו ביערות.
זה אחד האיברים של העץ.
זה איבר שבו יש...
הזרעים?
שבו נוצרים הזרעים. והזרעים נוצרים באצטרובל נקייבה.
בעצם בלוטת המין של
העץ. לא, 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 לא בלוטת מין, זה לא בלוטה. זה איבר.
איבר.
יש לך מילה מוכנה, זה איבר, שבו יושבות ביציות, יש דבר כזה, בצמחים, יש ביציות. למשל, אם אתה אוכל אבטיח,
כן.
אתה רואה בו הרבה זרעים,
נכון.
סימן שהיו הרבה ביציות. באבוקדו, יש בפרח ביצית אחת. אז יש זרע אחד. עכשיו, הצמחים האלה שאני מדבר עליהם, אין להם עדיין פירות, אין להם עדיין פרחים באבולוציה,
כן.
ויש להם צטרובלים, שזה התקדמות יפה, די. כי שם יושבים זרעים. עכשיו, באורן, שראינו קודם, יש צטרובל נקבה, שהוא הגדול ואותו הבאתי מלבנון, ובו יש זרעים. היו ביציות ויש זרעים. ההגדרה של חשופי זרע,
כן.
זה צמחים שהביציות חשופות בזמן שהאבקה מגיעה מהצטרובל של הזכר. זה משפט ארוך קצת.
נכון.
ואתה קצת הולך בו לאיבוד, אני מרגיש. אבל אני אקצר את הקטע הזה כדי לא... לבזבז זמן.
קודם כל, זה מאוד מסקרן שיש זכר ונקבה.
כן.
זרע ביצית.
נכון, לפעמים הם על אותו עץ, ולפעמים הם בצמחים נפרדים, כמו בעץ שנקרא ציקס, שנראה כמו דקל ונמצא פה בגינות ובכל מקום. אני רוצה להיות ממוקד, ולא לשתות לבוטניקה רחבה מדי.
אוקיי.
על כל פנים, כמו שיש אורן, שיש על אותו אורן, הצטרובלי זכר והצטרובלי נקבה, והנה כאן אני מראה אצטרובלים של הראוקריה.
וואו.
שהיה, סיפרתי לך כאמור, בגן הילדים שלנו.
מעניין מה המבנה המיוחד של האצטרובל.
זה אצטרובל זכר.
די.
זה אצטרובל נקבה.
אז בוא נתאר, הזכר, האצטרובל הזכר הוא הרבה יותר קטן.
נכון.
וארוך, האצטרובל הנקבה נראה כמו ראש של אדם, פנקיסט בשנות
ה-80. קצת קוצני כזה, קצת. כן. והעץ הזה, חוץ מזה שהוא עץ מאוד יפה, ואנחנו גדלנו ממש בצילו,
כן.
עד כיתה א', הוא מפריש מתוך הגזע שלו כמויות גדולות מאוד של שרף.
שרף, מהו השרף באמת?
השרף הזה, הנה הוא כאן, כאן הוא
מה
מאוד...
מהו אותו חומר?
השרף הזה, כשהוא מתאבן, הוא הופך לתכשיט, תכשיט גיאולוגי, שנקרא ענבר.
וואו, זה סוג של אבן חן בסופו של דבר.
כן, אבן חן, חן למחצה, זה נקרא.
למחצה, אבל...
סמי פרשס.
מהו השרף עצמו? מהו החומר עצמו? למה העץ צריך?
חומצה מסוימת, סוקציני, לא חשוב, זה צמח. זה חומר אורגני שנפרש מהעץ כשהוא סובל בדרך כלל.
כן?
זה כדי להרחיק חרקים.
מעניין.
הוא נלחם ככה בפטריות.
וואו.
הוא סותם חורים, הוא סותם פצעים. והרוקריה היא כולה מטפטפת.
וואו.
שרף. השרף הזה, כשהוא מתאבן, הוא הופך להיות ענבר.
ממש כמו בפארק היורה, בסרט.
זה בדיוק הסיפור.
מיד נשיג את האנדר.
שם זה הסיפור. על כל פנים, היוונים הקדמונים הכירו את הענבר וקראו לו בשם אלקטרון.
אלקטרון, לענבר קראו אלקטרון.
ביוונית.
כן, מעניין.
והרומאי...
וזה קשור לחשמל?
הם... זה הש... לא, ההפך.
לענבר קראו אלקטרון, זאת אומרת,
כן.
זה השם,
הבנתי, והרומאים, והרומאים קראו לו אלקטרום, זה כל ההבדל.
כן.
ואחר כך, הרבה יותר מאוחר, הערבים קראו לו בערבית אנבר, מכאן בעברית,
אנבר,
ובאנגלית אמבר, בצרפתית אמבר, בספרדית אמברו,
איזה יופי.
רק ברוסית זה הפך להיות ינטר, ובגרמנית אתה לא תאמין.
נו?
ברנשטיין.
ברנשטיין.
ברנשטיין, אבן, הענבר. זאת אומרת, הרבה ישראלים ממוצא אשכנזי,
כן.
שקראו להם ברנשטיין,
הפכו
לשם לאו ענבר או ענברי. עכשיו, אתה הזכרת את פארק היורה.
ודאי גם שומעים את המוזיקה של פארק היורה, חבל שאמרתי כי זה יבלבל אותך. כן.
כן. מוזיקה מפריעה לי, כן.
כן, אני יודע, אבל...
בזמן דיבור מוזיקה מפריעה לי.
אבל הנה, אתה לא יודע שהיא שם, כן.
על כל פנים, הרעיון בפארק היורה היה רעיון די מעניין. די מעניין.
נזכיר, יתוש עם דם של דינוזאור נכלה בתוך שרף, שעבר לאימבה, ה-DNA נוצר פארק.
נכון, וככה עשו דינוזאורים.
כן.
אם זה היה כל כך מושלם, אז זה היה מעניין, אבל זה לא כל כך הולך.
למה?
כי ככה, כי מנסים לעשות דברים כאלה, וזה לא כל כך הולך. בתסמניה, התסמניה, הנה היא פה.
כן.
הנה תסמניה.
הנה אנחנו רואים את
ה... על השק של הדואר.
כן.
דואר אוסטרליה.
די.
בתסמניה...
הקצת את הדואר באוסטרליה.
לא, 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 שילמתי 10 דולר אוסטרליים.
באמת? אוקיי.
על כל פנים, כי מי שגונב הולך לכלא, תשמע, תראה מה כתוב.
כן, זה גם מהדואר. ת'פט, יואו, נכון, יש פה הזהרה.
שילמתי 10 דולר.
די.
ככה העליתי את הבגדי קיץ שלי לארץ, אחרי השבתון. על כל פנים, באוסטרליה היה, בתסמניה הייתה חיה, בשם זאב תסמני. והזאב הזה טרף כבשים של המתיישבים הראשונים.
כן.
חיסלו אותו.
לגמרי.
לגמרי. אבל נשאר איזה פוחלץ שלו. ואז מישהו חכם אמר, אולי מהפוחלץ... טוב. נוציא DNA.
אבל הרסו את ה-DNA אולי בפוחלץ.
לא, DNA יכול להישאר.
כן, יפה, הוא נשאר?
יכול להישאר. אמרו, ניקח ונשחזר את הזאב התסמני. אמרו, אתה לא ראית הזאב התסמני כי אין. לא, לא
אז
עשו...
אז האדם הכחיד את הזאב התסמני.
האדם הלבן הכחיד גם את המקומיים שהיו באוסטרליה בכלל, בעיקר בתסמניה, כי חשבו אותם לבעלי חיים.
מה?
האנגלים האלה ההומנים
כן.
ירו בהם והרגו את כולם.
די, נו.
כן. אני אקריא לך אחריות על מה שאני אומר.
מה
אין,
זה?
אין ילידים בתסמניה.
אלה עם התי והשעון?
נכון.
תאמין לי.
נכון.
וואו.
אני פה מעלה פרובוקציה מסוימת, אבל אין...
לא, זה מדהים מה שאתה אומר. אבוריג'יניס, פשוט ירו. די.
אין, כן, חשבו אותם לחיות.
וואו.
הם הגיעו, המסכנים האלה, לפני 60 אלף שנה מאזור אינדונזיה. ירדו דרומה לאוסטרליה. והם האבוריג'יניז של אוסטרליה, שהגיעו האנגלים, לפניהם עוד הגיעו ההולנדים לחלק, וגם צרפתים הגיעו לאוסטרליה.
קצת מדקש, ככה האדם מתנהג.
חשלו אותם.
וואו, קצת מדקה.
אז הם באים להטיף לנו, אתה מבין?
אז אולי...
אז אני רק רוצה לגמור רגע עם הענבר.
כן, וואו, הצלחת לדקה אותי עם הסיפור על האנגלים.
לא, 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 תתנהג רגיל.
בסדר, אני חוזר לעצמי. לא, לא קרה כלום.
על כל פנים, הענבר הזה, הוא תכשיט, הוא נקרא תכשיט גיאולוגי, כי כשהוא צולל במעמקי ים, בתור שרף של עצים, והוא יורד שם על המעמקים, והוא מתקשה, אחר כך יורדים צוללנים, שולפים אותו, ומוכרים אותו אחרי ליטוש. וענבר אמיתי, הוא יקר, ויש הרבה זיופים, בשווקים, באיסטנבול, אתה רואה דברים שמוכרים לך בתור ענבר, אבל זה פלסטיק.
די. אז יזהרו כמובן הזהרת מסע
כן,
ולשווקים של איסטנבול. אנחנו רוצים לרגע להשמיע לך שיר קצר של
קצר.
זמר שאולי תזהה. בואו נשמע את הזמר ואולי אתה מכיר אותו. מדובר... זה לא הזמר אלא זו מקהלה. מיד הוא ייכנס. קולו הרועם אולי תזהה אותו. זו רק ההקדמה אבל כבר נכנסנו לאווירה. זמר טנור ידוע, מכיר אותו?
פברוטי.
נכון! זכית בפיאט פונטו, הרכב ממתין בחוץ, יאיר יומן ממתין עם המפתחות, הנה גש, הענק לו מפתחות, אתה יכול להכפיל את הפרס אם תרצה, סתם, לא שינינו פורמט. אבל נכון, זהו לוציאנו פברוטי, שהלך לעולמו בדיוק לפני 10 שנים, כפי שנהוג לומר, היום לפני 10 שנים, זמר באמת עם קול מופלא, ששר גם אופרה, אבל גם מוזיקה פופולרית, וכך הגיע לקהל עצום. אפשר לומר שהוא הפך להיות הסמל של האופרה, של כל הטנור בעולם.
הייתי אומר אופרטות בין היתר, או דברים יותר קלים.
הוא גם שר אפילו שירים פופולריים, למי שמכיר גם את הייצוג שלו בשלושת הטנורים, הוא שר יחד עם נערות הטבלין, הספייס גרלס, שר עם להקת אקווה, להקת מים, הוא שר להקות פופולריות. אתה מכיר? אקווה? אוקיי. אנחנו רוצים לדבר עם יעל צ'רני, מנהלת כאן כל המוזיקה, על פברוטי, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
טוב, האמת שתמיד כיף לשמוע את פברוטי, ולמי שיש קצת רתיעה מאופרה, עם קצת, תנו צ'אנס להתרגל, ואז אתם תוכלו ליהנות באמת מסוגה מדהימה. בואו נדבר מעט על פברוטי.
זמר טנור, טנור לירי, גם בתוך מסגרת הקולות יש חלוקה לתתי משפחות.
זהו, אז מה זה אומר לירי?
יש תפקידים מסוימים של גיבורי אופרה שמתאימים לו. להבדיל מטנורים אחרים, יכול להיות גם טנור דרמטי, וטנור לירי הוא הגיבור האולטימטיבי ברוב האופרות, בעיקר בסגנון האיטלקי.
כן.
עכשיו, פברוטי הוא אחד מהטנורים היותר מפורסמים שהיו, בין השאר כי הוא חבר, סליחה על המילה היום, הגימיק המצוין שנקרא שלושת הטנורים, יחד עם עמיתיו פלסידו דומינגו וחוסה קררה.
כמו שאומרים, פלסידו דומינגו והשלישי, תמיד.
כן. והם בעצם עשו היסטוריה בהיבט הזה שהם החדירו את העולם האופראי הקל, הקליל, ממש לתוך אולימפיאדה, לתוך אצטדיונים, ועשו היסטוריה.
כן, לדעתי גם פברוטי שר איזשהו שיר פתיחה באולימפיאדה, או ליגת אלופות, משהו נסון דורמה, זאת אומרת...
כן, לדעתי זה היה נסון דורמה ב-1990, אם אני לא טועה, בפתיחה של אולימפיאדה כלשהי, אל תתפוס אותי במילה.
לא, לא, אבל זה גם שיר מדהים ששווה לשמוע, כי הוא בעיניי גם...
אריה.
זו אריה, וזה מדהים. אבל אז סוד הקסם באמת של פברוטי וחבריו זה שהם הנגישו את כל תחום האופרה, אבל גם ודאי כל האנשים שהם חובבי הגרעין הקשה של האופרה, הארדקור אופרה, ודאי כעסו עליהם.
בוא נאמר שזה נושא מאוד שנוי במחלוקת. השאלה למה אתה קורא להנגיש? א', אני בכלל נגד המילה הנגשה, אבל זה נושא אחר.
לא, זה מעניין דווקא, כי לאחרונה זה מאוד אופנתי לומר להנגיש מדע ומוסיקה וכו'. מדוע את נגד? זה סקרנט?
אני מאמינה במושג שנקרא לתווך. אני חושבת שהוא הרבה פחות מתנשא. אני חושבת שאין צורך להנגיש שום דבר. אפשר להציע, להזמין, אתה יודע, אבל לא צריך לייצר פלטפורמות מלאכותיות.
אתה לא צריך לרדת או לשנות משהו במהות של העניין. מעניין, טיעון יפה.
תודה שדייקת אותי.
לא, לא, זה מאוד יפה בעיניי, וחידוד ראוי.
כן, אז אני, אז גם אנחנו, בכאן כל המוסיקה, מאמינים גדולים בתיווך של מוסיקה קלאסית, מתוך כבוד למאזינים שלנו, ואנחנו מאמינים שאנחנו לא צריכים לעשות הטיות שיוזילו את גוף הידע שלנו על מנת למצוא חן במרכאות בעיני הקהל.
כן.
אנחנו חושבים ומאמינים שהקהל הוא אינטליגנטי והוא סקרן, והוא בהחלט יכול להיות חשוף לחומרים מעניינים ואף מורכבים, מבלי שאתה יודע, מתחנפים אליו במרכאות.
לא, לא, אוקיי, קיבלנו את ההערה הזו וההערה הראויה. אז אוקיי, אז מדוע הוא היה שנוי במחלוקת? אני שמעתי שלא רק שעצם העובדה שהוא שר גם שירי פופ, והצטרף לשלל יוצרים ואומנים, כמו לוריד, הזכרנו את אקווה, להקת אקווה וכו', אלא גם טענו שהוא עצלן מאוד, והוא לא מתאמן, ובסוף ימיו הוא גם זייף. זאת אומרת, הרבה לכלכו עליו, אם אני אתנסח
הרבה לכלכו עליו, ואני לא כל כך, אני מודה שפברוטי, וסליחה, אני באמת הולכת להגיד משהו לא כל כך נעים, הוא באמת לא מהפייבוריטים שלי כטנורים, לכן אף פעם לא כל כך התחקיתי אחר הסיפורים שלו, הגם שהיו לי הזדמנויות. יש שמועות רציניות בקשר לעובדה שהוא באמת לא יודע לקרוא תווים כמו בן אדם. אני מוכרחה לומר שזה לא כל כך מפתיע אותי.
כן, הטענה הייתה שהוא היה עצל, הוא לא כל כך אהב להתאמן וכו', אבל היה לו קול מופלא, לא? את לא מסכימה?
אז זהו, שהעובדה שיש לו כלי שהוא מתנה, כמובן שאין ויכוח, ומי אני בכלל שאביע ביקורת על פברוטי כזמר. אני כן רוצה לומר שכמוזיקאי, כן. אני מחזיקה ממנו הרבה הרבה פחות. נאמר זאת כך, בגיל 5 נחשפתי גם לפלסידו דומינגו וגם לפברוטי. פלסידו דומינגו אמרתי ישר לאמא שלי, אני אעבוד עם האיש הזה. ואכן כך היה.
די!
פברוטי, פברוטי לא עניין אותי. הוא פשוט לא הותיר בי שום חותם.
מי היה מאמין שמשיחה שכוונה לציון מותו, עשור למותו של פברוטי, בסופו של דבר, נתנסה עליו ונבטל אותו. את רגע לפני שתגידי, טוב שהוא מת! לא, סתם.
חס וחלילה, זה ברור שמדובר בזמר גדול. אין פה
לא, אבל את אומרת שכמוסיקאי הוא לא היה מדויק, הוא לא קרא תווים וכו'.
מבחינתי פברוטי, ובאמת אני אומרת דברים קצת קשים ומאוד מאוד לא מקובלים, אבל זה רק הטעם האישי שלי, כמובן שאני מעריכה אותו מאוד, זה בכלל, מי אני שבכלל להעריך אותו?
זאת אומרת, את קוראת למאזינים כמובן לשבור את התקליטורים ולשרוף אותם במדורה במרכז העיר?
אני חושבת שפברוטי, אחת מהסיבות שאני אף פעם לא נמשכתי אליו, הייתה שהוא מייצג בעיניי את החיצוניות שבאופרה, את השואו שבאופרה, את הגדול הזה מהחיים שבאופרה, ומבחינתי, התוכן הפנימי שלו, המוסיקאי, אף פעם לא כל כך הרשים אותי.
אבל יעל, אולי את עמוקה מדי, ובסופו של דבר אנחנו רוצים להתרשם מכל גדול מהחיים, שנשמע לנו כזה מדהים, לא יודע מה, מזכיר תקופות אבירים שמעולם לא היינו משתייכים. זה כן עושה לנו משהו, וזה גם, זה לא רע בהכרח.
לא, בכלל לא אמרתי רע, אני רק אומרת שיש טנורים שבעיניי הם הרבה יותר הם מוזיקאים פשוט, הרבה יותר טובים. זאת אומרת... זה עניין, באמת של טעם אישי, זה ברור ששוב, כאמור, אני אדגיש את זה, ברור שפברוטי הוא זמר גדול, אין פה שאלה.
כן,
אוקיי. בכלל לא עומד לדיון.
אוקיי, אז אבל הדיון היה מרתק, ואני מודה לך מעומק הלב על השיחה הזאת. תודה רבה ליעל צ'רני, מנהלת כאן כל המוסיקה. תודה רבה, זה היה מרתק. אולי נשמע את פוניקולה, את סוף השיר, כי שמענו אותו רק עד האמצע, ואז נמשיך עם פרופסור יעקב גרטי, שכבר הצטרף לשירה של לוצ'יאנו פברוטי. אתה גם זמר טנור לירי. רגע, הנה עכשיו שומעים אותך.
אני שר בלב.
בלב, אז שיר לנו בלב יחד עם פברוטי. אתה יודע מה, בוא נשמע את זה אולי כאנדר ונמשיך לדבר איתך. בבקשה, פרופסור גרטי, בבקשה. אנחנו ממשיכים לדבר על עצים, אנחנו היום עוסקים בשלל עצים.
אני מתקדם לפי הביוגרפיה שלי. התחלתי עם אורן הצנובר.
כן.
ואחר כך בגן... הכרתי את האראוקריה.
נכון, דיברת על האראוקריה. שם קשה להיגוי.
ושהשרף שלו ושל עוד עצים הפך להיות אינבר.
אינבר, וכולנו נהנים משלל תכשיטים. אף אני עונד אינבר, ובקרוב ארכוש שעון מלא באינברים. אגב, אנחנו שומעים את הפוניקולה, הפוניקולי פוניקולה. אתה יודע מהו פוניקולר? הכוונה היא...
בטח, פוניקולר זה... רכבל.
נכון, אתה צודק, פוניקולר הוא רכבל. זה, הוא רכבל, זו
בצרפתית
שיטה...
בצרפתית זה נקרא פוניקולר סיספנדו.
סיספנדו, למה? מה זה סיספנדו?
הוא תלוי, הוא תלוי.
פוניקולר סיספנדו, תלוי. נכון, זה שיר שנכתב על פוניקולר, על השקה של פוניקולר מסוים. זה רכבל שעובד בשיטה כזאת שתא אחד עולה ותא אחד יורד. ממש כמו, אגב, יש פוניקולר אחד בישראל והוא הקרמלית. שהוא לא תלוי אמנם.
יש גם במצדה, דודו.
אבל הוא פוניקולר, אני לא בטוח שזה עובד לפי, זה רכבל, אבל הוא לא עובד לפי עיקרון של פוניקולר, הוא עובד בצורה מנועית. פוניקולר הוא משהו שעולה ויורד כזה בו זמנית.
יש בחיפה, בקרמל יש משהו, כן?
נכון, שוב, זה רכבל, אבל זה לא פוניקולר. ככל שאני יודע, הפוניקולר היחיד הוא הקרמלית, אבל סתם, הנה, הרווחנו פרט טריוויה. בבקשה, נמשיך לדבר.
אבל שיחלישו את זה רגע.
כן, באמת, יאיר, אני מאוד מאוכזב, באמת, באמת, באמת. יאיר ניומן, הוא פשוט...
כן, הוא משתדל,
אבל... הוא בא מ-88, הוא מנסה להתבטא, לא נעים.
על כל פנים, אני מגיע לעץ, אחרי שדיברנו על שני עצים, אני מגיע לעץ מספר 3.
אוקיי.
הזכרנו אותו בפגישה שבה דיברנו על פירות למיניהם, פירות וזרעים.
נכון.
מה שכחת? והזכרתי אותו מאוד מהר. הזכרתי את האקליפטוס, ודיברתי...
רגע, אתה מראה לי כרגע משהו, מה זה? מה אנחנו רואים?
זה הפירות של האקליפטוס.
די!
אבל של אקליפטוס מסוים, מתוך 700 מיני האקליפטוס, לפחות, 700 מיני...
מה מיוחד כל כך באקליפטוס, ומדוע הרבה שתלו אותו, הייתה שמועה שהוא מייבש ביצות, זה נכון? כן, שזה סתם.
אני לא יכול להיכנס לסוגיה הזו, יש לזה ויכוחים גדולים...
כן, אני יודע.
שקשורים בגיאומורפולוגיה של מישור החוף, ויש ויכוחים לגבי הניקוז של הביצות, אפשר היה... פשוט לנקז ובלי לשתול אקליפטוסים, אני לא בתוך העסק הזה.
כל האבקת חינים, ינופלס.
לא, הקדחת הייתה פה, תשמע. זה לא אנשים לקחו בתור...
שמו מקליט לחב, אז זה עבר.
על כל פנים...
קיצור, הגזימו.
למה העץ הזה הוא מעניין?
כן.
כי קודם אמרתי משהו כאילו בסוגריים, שהעצים הכי גבוהים בעולם יכולים להגיע עד 130 מטר.
נכון, לא יותר כי המים לא מגיעים.
המים לא עולים. אקליפטוס זה אחד מהשניים בעולם שמגיעים ל-130 מטר.
וואו.
והאחר זה הסקוויה.
עצי הסקוויה שלא נמצאים בנסיך הקטן כפי שלימדת.
נכון, אלא שם יש בעובב.
אז הסקוויה זה העץ העצום הזה שאפילו מצליחים לכרות
בתוכו. נשאתי עם אוטו בתוכו.
כן, בפנים, זאת אומרת ממש יצרו, אפשר לייצר מנהרה בתוך העץ הזה מראש הוא גדול.
נשאתי בו באורגון, נשאתי בו, כן.
וואו.
והאקליפטוס, מה ש... זה העץ השלישי שאני מספר עליו מבחינה כרונולוגית.
כן, אז אתה אומר שהוא מגיע לגובה הזה של 130 מטרים. וואו.
באוסטרליה, כן.
וואו.
הכל פנים, העץ הזה, יש לו פרי שנקרא הלקט.
הלקט, כן. הלקט,
כי זה פרי, ההלקט יש גם למי עוד? לקוטנה, יש הלקט.
די.
יש לפרג, יש הלקט, פרג. כן, כן. פרגים. הכל פנים, זה פרי מיוחד. שהזרעים נופלים מתוכו בטפטוף, אתה רואה? הם יוצאים החוצה.
פשוט נושרים לאט, כן.
האקליפטוס, שאנחנו פגשנו אותו פעם ראשונה שהגענו לבית ספר יסודי ברעננה, וגם היה אקליפטוס ענק בצומת שנקראת היום רעננה מרכז, ובזמני קראו לו סיבוב רעננה, כי המכוניות היו עושות סיבוב, המכוניות מתל אביב לחיפה היו עוצרות ברעננה,
כן.
ועושות סיבוב, אז קראו לזה סיבוב רעננה. והעץ הזה הוא מגיע לממדים עצומים, אבל האם אתה פעם שאלת את עצמך, מה פירוש השם אקליפטוס?
מה זה? אני הבוקר שאלתי את ענת רחל אורי מה פירוש השם אקליפטוס, אתה יודע מה היא אמרה לי?
מה?
תמתין לפרופסור גרתי.
בבקשה.
בבקשה. הנה היא שמחה.
ובכן, אקליפטוס. ביוונית, אהו פירושו אמיתי.
אהו, אמיתי.
או גם כהלכה, או גם כמו שצריך. תלוי בהקשר. אבל בשבילך, אמיתי.
אהו.
קליפטוס... מצנפת.
מצנפת.
כמו שיש לה גמדים.
די!
בשרתים האילמים היו אנשים מופיעים עם בגדי שינה, ומצנפת על הראש, מצנפת, שינה, כובע עם שפיץ.
די.
ולמה? בגלל שאקליפטוס...
אז זה כובע עם שפיץ אמיתי.
רגע, 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 כן, נכון. אקליפטוס, הניצן של הפרח,
כן.
מוגן על ידי כובע ליצן קטן. וכשהכובע נושר, הפרח נפתח.
די.
כן.
אז זה כובע של גמד או ליצן? בעצם זה אותו כובע עכשיו שאני חושב בזה.
לא דבר.
כאילו בגובה, כשהוא גבוה או ליצן שלא מוקמת.
כאן אתה רואה ענף של אקליפטוס.
די.
עם פירות, וכאן יש התחלה של פירות, ולפני שבועיים זה היה עדיין...
עם כובע של ליצן.
וזה היה אדום, לכן הוא נקרא אקליפטוס אדום מצנפת.
אז אתה יודע מה, אני רוצה להוסיף לשיחה הזו, לצרף לשיחה הזו, את דוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם וממרכז עזרי, שתמשיך את הקו המרתק הזה של שמות של עצים, שלום לך.
שלום, אני רק רוצה להוסיף בקשר לאו, שזה גם חלק מהשם של הלהקה, אוריתמיקס.
אה, אוריתמיקס, תסיגו לנו את שיר של אוריתמיקס, השיר האהוב שלהם. הנה, יאיר ניומן, תכף אנחנו נשיג. נו, השירה זה אמא שהיא עומדת שם עם הקליפ. יופי. כן, בואי נמשיך לדבר על שמות של עצים, ואז נשיג את השיר של יוריתמיקס.
יאללה, אז מכיוון שחייבים משהו פרסי, אז בואו נתחיל בפרסית.
ודאי.
לעץ, בפרסית עץ זה דרחת.
דרחת.
זה אותו, אם אנחנו כבר במבטא ישראלי, זה מאותו שורש, בא באותו מקור, כמו טרי.
כן.
כמו טרי. ועזד דרח זה עץ החופשיים.
עזד דרח, מזכיר לנו משהו, כן.
נכון. עוד מעט יום כיפור, זה היום שזורקים בונקלח של עזד דרחת על המבוגרים, אם אני זוכר.
רגע, אז הזדרכת?
נכון.
די.
נכון.
וואו. מי היה מאמין שיש משמעות לשם המוזר הזה?
בדרך כלל, ככל שהשם יותר מוזר, יותר סביר שדווקא יש לו משמעות.
כן.
אבל אם תהית למה אלה, אלון ואילן נשמעים כל כך דומים...
מעניין.
אז זה מכיוון שבאמת כולם באים מאותו שורש. זה אותו שורש שבערבית באה ממנו המילה אוול, שזה ראשון. וזה מי שראשון ומי שהכי חזק.
די.
וכידוע, אילנות הם מאוד חזקים. עצים הם...
הנה אנחנו שומעים עכשיו
הנה יוריתמיקס
יפה הישג עיתונאי של יאיר ניומן, תודה. יופי. עכשיו נמצא עוד שיר, בוא נענה אותך עד סוף השיחה. עוד שיר, כן.
משהו על הזדרכת.
כן.
או על אקליפטוס.
אוקיי, אז איזה דרכת?
כן, אז אלה עצים שהם, כלומר אילן, עצים הם באופן כללי חזקים, בפרט אלון ואלה.
אז את אומרת שהשורש הוא ערבי לדבר ראשון.
לא, בערבית זה שורש שמי, שבערבית המשמעות שלו זה ראשון. מאותו שורש יש לנו בעברית גם את אייל במשמעות כוח.
די, נכון, יפה.
ואת אייל שהוא הכבש הראשון בעדר, ואת אייל הון.
די, אייל הון, סוף סוף הבנו מה המשמעות של זה.
נכון, פשוט מישהו שהוא מאוד חזק בהון.
פשוט חזק בהון, אייל הון, וואו. מי היה מאמין? יש משמעות לביטויים האלה, פרופסור גרתי. אייל הון. וזה קשור, הכל קשור.
הכל קשור. זה קשור גם ליש לאל ידו.
אוקיי.
או יש בכוח ידיו. אבל זה לא בטוח שזה קשור למילה אל, כמו אלוהים.
כן.
וזה יש מחלוקת, וזה בטוח לא קשור למילה אליל. כי אלילים הם לא חזקים, אלילים הם כלום, כמו אל.
מעניין.
במילת השלילה אל.
אז רגע, אז למדנו מהי הזדרכת, וגם למדנו מהו אקליפטוס מפרופסור גרתי. איזה עוד באמת שמות מסקרנים? לא, ולמדנו הרבה מעבר לזה, כמו אלון וכולי, כן.
נכון. האמת היא שהמילה עץ עצמה פחות מעניינת, אבל מה שמעניין זה היצורים עצמם של המילה עץ.
כן.
כי בעברית יש לנו רק 22 אותיות כידוע, בערבית יש 28 אותיות, וזה אומר שבעברית אנחנו איבדנו כל מיני יצורים שהיו בעבר, שמתאחדו.
כן.
למשל, האות עין זה ייחוד של שני יצורים, לכן עזה אנחנו, באנגלית אנחנו רואים שכתוב גזה, ולעומת זאת אקרון, באנגלית קוראים לה אקרון.
אוקיי.
היה עין שנשמע כמו ריין, כמו רזה, כמו מרב, שזה מערב וגם ארצות המגרב. והיה עין שנשמע כמו עין, והיוונים פשוט לא שמעו אותם.
אוקיי.
וצדי היה משלושה סוגים אפילו. לכן אנחנו רואים שבערבית יש מילים עבריות שיש להם בד בערבית, כמו ארץ וארב.
כן, הנה, מצאו שירים מזדרכת, כן. לא תאמיני פה, והפכנו לשעשועום פתאום, התוכנית שינתה פניה.
וצד... וואו, אז
נכון, יש כאן הזדרכת, המילה הזדרכת, כן, ערב כחול עמוק.
עכשיו תמצאו שיר עם אל הון.
אל הון, זה אפשר לפתוח עיתון, את עיתוני הכלכלה.
כן, ולעשות להם תספורת.
אוקיי, אז למדנו על שלל שמות של עצים, יש לנו עוד או שאנחנו נסיים את השיחה הזו, כי פרופסור גרתי כבר רוצה להתקדם לעוד עצים משחר ילדותו המאוחרת.
אז אנחנו נתקדם עם פרופסור גרתי לעצים משאר ילדותו המאוחרת.
בבקשה. תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדין, בלשנית וחוקרת מהמרכז האקדמי שלם ומרכז עזרי. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
אנחנו ממשיכים איתך, פרופסור יעקב גרתי.
כן, אני מתקדם עם האקליפטוס.
בבקשה.
לגמור איתו. אז זה העץ שפגשתי אחר כך בחצר של בית הספר ברעננה, בית ספר מגד היום הוא נקרא.
כן.
וגם פגשתי אותו בצומת שנקרא אז סיבוב רעננה, היה אקליפטוס ענק, שבסוף קרטו אותו.
מדוע?
כי הוא היה צריך להרחיב את הכביש ולעשות מחלף וכל מיני.
טוב, עם כל הכבוד.
כן, על כל פנים, זה העץ שפגשתי באמת בתקופה ההיא, למדנו את משמעות השם אוקליפטוס, מצנפת אמיתית.
מצנפת אמיתית, אוקליפטוס.
ביוונית אמיתית. ועכשיו אני מגיע לעץ הבא. לפי הכרונולוגיה של חיי.
בבקשה, חיים שכאלה.
אז הנה, גמרתי את בית ספר העממי ברעננה,
כן.
שקראו לו אז עממי, עוד לא היה ממלכתי, ואז הלכתי ללמוד במקווה ישראל.
מה למדת שם?
חקלאות. שם עשו בגרות חקלאית.
כן.
ובמקווה ישראל היו שני עצים שכל המדינה הכירה. עץ אחד שאני לא אדבר עליו כרגע,
כן.
כי בלי תמונות זה קצת
כן,
קשה.
כן, אני אשמור אותו לתוכנית הבאה שבאתי תארח כאן.
שנקרא פיקוס בנגלי. אגב, המילה פיקוס באה מהמילה העברית, פגע. התאנה חנתה, פגע, שיר השירים.
די.
כן. פיקוס, זה הפך לפיקוס ברומית.
וואו.
וזה בכלל לא פרי, אלא זה מין תפרחת סגורה.
גם תאנה היא כזו, לא?
נכון, כן. התאנה חנתה, פגע.
תאנה היא פרח סגור בעצם.
תפרחת. זה הרבה פרחים קטנים.
אה, זה הרבה פרחים?
כשאתה אוכל תאנה, אתה רואה הרבה קטנטנים בתוכו.
כן, לכן זה עושה כאבי בטן, יופי יופי. הורג את היופי יופי.
לא, לא, על כל פנים.
הורג את הכל.
אני לא אדבר על פיקוס בנגלי, שהוא בא מבנגל, הודו.
כן.
אלא אני אדבר על עץ אחר במקווה ישראל.
כן.
והבאתי את העץ איתי.
די.
לכאן, הנה הוא.
תרחת והבאת העץ, אנחנו נתאר את העץ עבור המאזינים שלנו. הנה פרופסור גרטי שולף מסקית רפה. די! מה זה? זה עץ שנראה כמו משהו עם חרות, יש כל מיני ריבועים מוזרים.
זה אלון השעם.
אלון השעם, זה שעם? כן. זה אותו שעם מפורסם מלוחות השעם שאנחנו תולים עליהם תזכורות. ופקק שעם של יין, נכון? די. רגע, אז מה הוא שעם בעצם?
שעם... זאת שכבה חיצונית
כן.
של צמחים רב-שנתיים, כן. בחיטה אין שם שאתה יכול לראות, אין דבר כזה, אבל בצמחים רב-שנתיים,
כן.
השם הוא כדי להגן על הרקמות הפנימיות.
די, זה סוג של אור, זה אור של העץ.
זהו חיפוי חיצוני שמגן על העץ.
וואו, מה זה התחכום הזה בממלכת הצומח?
נו, מה חשבת שהם...
שרף.
נו, מה יש?
הייתי בטוח שעץ זה במחילה מכבודך דבילים.
ממש לא.
אוקיי, זה מדהים.
רגע, אז הנה השעם הזה, לכל עץ יש שעם.
כן.
אבל השכבות של השעם הן לא אוהבות. העץ הזה, שגדל בר במספר הארצות, באירופה, בצפון אפריקה, ספרד, פורטוגל, צרפת, העץ הזה מצמיח שכבה עבה של שעם.
וואו.
והיא עבה...
פשוט משהו שמקיף את הגזע הפנימי, וזו שכבה.
הנה
העצה,
הנה העצה.
וואו, מדהים.
למדנו קודם על טבעות שנתיות.
רגע, בואו נשמיע את זה למאזינים. זה העצה.
זה העצה, וזה השעם. תשמע צליל אחר, תשמע.
תשמע חלול, נכון.
אתה שומע אותו, זה חומר רך יותר.
זה מיומנה, כך מתחיל המופע.
ובאמת העץ הזה בפורטוגל
כן.
ובקורסיקה, שם הייתי בדיוק לפני שנה, כל 9 שנים מורידים את השעם, נותנים לו להתייבש, מביאים אותו לתעשייה.
יין בלי פקק שעם?
רגע, או... הנה, אני מגיע לזה.
בבקשה.
ואז או שעושים ממנו שכבות דקות
כן.
שאיתה, איתן עוטפים בקבוקים שעשויים קישואים ודלעות,
כן?
כדי שהמים לא יתחממו, עוטפים אותם בחומר מבודד. הרעיון של השעם הוא חומר
נכון,
מבודד.
נכון, נכון, הוא מבודד גם כאן טמפרטורה, כן.
בהרבה
חום, כן.
חדרי מלון יש קירות עם שעם, כדי שתהיה פרטיות. שלא ישמעו בכל החדרים מה קורה שם.
לא חשוב שמות, לא נמשיך.
בלי שמות. בחדרים של רופא.
כן. שם.
יש לוחות שם. לבידוד.
שלא ישמעו.
שלא ישמעו.
טוב, מדהים, חומר מדהים.
וכאן אתה רואה...
כן.
גם את העלים של האלון השם.
מדהים.
ואתה רואה גם הרבה מאוד חתיכות שם, שנתנו לי במפעל, שעושים...
באמת, מה יתרום באמת בפקק שם? מדוע משתמשים בחומר הזה לסגור...
אז בוא אני אגיד לך.
לבקבק בקבוקי יין? מה היתרון? מדוע לא פלסטיק? כי יש בקבוקי יין שסגורים בפלסטיק.
אבל...
הוא נושם?
יש, בדיוק ככה. יש... אני לא בתחום של יין, אבל אנשי היין אומרים שהפקק הזה הוא גם סותם, הרי שהיין לא ינזול החוצה.
כן.
אבל הוא גם מאפשר איזושהי נשימה.
כן, מעניין.
אבל בצורה מוגבלת, אחרת, אם זה יהיה יותר מדי...
אז זה יתקלקל, אני משער שהיין, כן, מעניין.
אסור שיכנס יותר מדי אוויר.
כן, אוהבים
את זה. אז זה נותן את האיזון, וזה הרעיון של פקק השעם.
פקק השעם?
אחת ל9 שנים,
כן.
מורידים, ואז הגזע הוא אדום, כמו דם.
אוי, מסכן.
ואז הוא קצת יותר פגיע לפטריות וחרקים, וזו תקופה קצת קריטית, אבל לאט לאט השם החדש נוצר.
כמו גז, כאילו אנחנו גוזים.
בערך, וואו. בערך. ואז כל מספר, כל 9 שנים, מורידים את השם,
וואו.
והוא מתייבש בחצרות של העיקרים, והעצים האלה, כל עץ שייך למישהו, בפורטוגל, בספרד, וגם בקורסיקה, והתעשייה הזאת היא מאוד חשובה בארצות האלה.
וואו. טוב, אנחנו רוצים לעצור ברשותך את השיחה בנקודה הקריטית הזו, כי אנחנו עוברים לפינת שקרים אמיתיים, ואנחנו רוצים לדבר עם המומחה שלנו לענייני קונספירציות, הכוונה היא לתיאוריות קשר, והפעם נדבר על רכבת הזהב של הנאצים, האם הייתה כזו, כי היו שמועות. שלום לאומן הקונספירציות עמית קלינג.
שלום דודו.
אז בוא ספר לנו על השמועה ועל הניסיון שלנו לאשש או להפריך אותה.
אז ככה, עכשיו, כמו כל קונספירציה, הסיפור הזה מתחיל במה שאנחנו יודעים בוודאות שהוא נכון. ב-1944 הנאצים באמת ניסו לשנע מהונגריה זהב ותכשיטים של כ-800 אלף יהודים שנשלחו, אתה יכול לדמיין לאן, לברלין.
כן.
והרכבת הזאת היא עברה דרך אוסטריה ונתפסה איפשהו בין אוסטריה לגרמניה, קודם על ידי הצרפתים ואז על ידי האמריקאים, והיה סיפור שלם של עשרות שנים עם כל הזהב הזה, כי בעצם לא הייתה שום דרך להבין של מי הוא, אתה יודע, זה לא רכוש, זה טבעות ודברים כאלה, והיה סיפור שלם של מה לעשות עם הכסף, בטח שרוב הבעלים שלו כבר לא היו בחיים בשלב הזה.
אוקיי.
אבל, וזה אנחנו יודעים בוודאות, זה סיפור...
הנה, גם תפרנו לך אנדר מוזיקלי מאינדיאנה ג'ונס, שמדבר גם על, שם זה היה ארון הברית שלנו, טוב, הנאצים,
זה באמת סיפור,
יש לנו חשבון ארוך איתם, לא רק בקשר לתשמישי קדושה, אבל אוקיי.
חד משמעית, וזה באמת אחד הסיפורים הכי אינדיאנה ג'ונס.
הנה, פרופסור גרדי כבר שם חבש כובע.
אני בעד. בכל מקרה, עכשיו, מתחילה השאלה, ודאי אם הייתה רכבת זהב אחת,
כן.
יש סיפוי שהייתה אחת נוספת. ופה מתחיל סיפור מעניין. עכשיו, מ-1943, הנאצים בנו, ניהלו בפולין, מה שנקרא פרויקט רייזה. פרויקט רייזה היה, הם תכננו 7 מבנים תת-קרקעיים ענקיים בסודטים, כנראה מבנים לשימוש צבאי, והם לא כל כך הספיקו לבנות אותם, אבל מה שהם כן הספיקו לעשות, זה לכרות מנהרות ולהעביר בהן מסילות רכבת, כי זה אפשר יהיו... מוציאים החוצה את האבנים והאדמה בזמן תהליך הקריאה של המנהרות.
אוקיי. Okay.
ופשוט, הטענה היא שהרכבת הזאת יצאה מוורשה, וכנראה מישהו, אם הייתה, מישהו הכניס אותה לאחת המנהרות, ופחות או יותר שכח אותה שם.
אוקיי. Okay. עכשיו... איפה זה? אוקיי.
Okay. איפה זה? עכשיו, לצורך ההשוואה, שווי הזהב שהיה על הרכבת ההונגרית, הוא אז ב-44 היה 350 מיליון דולר. אם אתה מחשב את האינפלציה, היום מדובר בכ-4 מיליארד דולר. פשש. על רכבת אחת. ועכשיו אנחנו עושים פסט פורוורד ל-2015. יש שני חברים, אחד גרמני, השני פולני, קוראים להם אנדריאס ריכטר ופיוטר קופר, שהם היו בעלי חברת קריאה מקצועית.
כן.
והם טענו, זה פשוט יפהפה, הם טענו שהגיע להם מידע ממישהו שהתוודע על ארז דבש שהוא יודע איפה הרכבת.
סקרנת אותנו.
והם באו לממשלה הפולנית, והם התנהגו אגב בצורה מאוד לא מחשידה. הם אמרו, אנחנו לא רוצים כסף בשלב הזה, אם נמצא עבורכם את הרכבת, 10% שלנו. ואתה יודע, הם לא באו ואמרו, יש לנו מידע, תנו לנו כסף, נמצא לכם את הרכבת.
נשמע הוגן.
נכון. אבל פה מגיעה השאלה, מי הדליף את העניין הזה לתקשורת? כן, העניין הזה דלף לתקשורת תוך כמה ימים, ופשוט כל עיתון בפולין ומחוץ אלה השתולל, מצאו את הרכבת, הם יודעים איפה הרכבת, וכולם העמידו פנים שהם מאוד כועסים, אבל מישהו הדליף, והשאלה היא למי זה ישתלם. בקיצור, השניים האלה הם סרקו את הסודטים עם איזשהו מקם נורא מתקדם.
כן.
וטענו שהם ראו צורה של רכבת באורך 100 מטר, מה שהופך אותה בתיאוריה לקצת יותר קצרה מהרכבת ההונגרית, אבל עדיין זה טוב לנו. והם אספו 130 אלף דולר ממשקיעים, והתחילו לחפור בסודטים. והם לא מצאו כלום. זה מאוד מאכזב, אני יודע. ועכשיו הבעיה היא שאם כל הסיפור הזה היה נשאר סודי, יכול להיות שבשלב הזה הם אמרו, טוב, יש לנו טעות בחישוב, אבל היות וכבר הושקע בזה לא מעט כסף, והסיפור כבר דלף, מישהו בממשלה הפולנית אמר, חברים, תפסיקו עם הביזיון הזה, החיפוש נגמר. עולה השאלה, האם יכול להיות שהחיפוש לא נעצר שם, שזו אחת הטענות, שבעצם
מה?
ההדלפה הייתה מיועדת לייצר מראית עין של חיפשנו והתאכזבנו, ובעצם אולי הם המשיכו לחפור. זו אחת הטענות. האם היא מבוססת? היא לא מבוססת. מה שאני יכול כן להגיד בוודאות, זה שהעיר ולבז'יך, שהיא עיר שנמצאת ממש ליד איפה שחיפשו, הם היו המרוויחים הגדולים, הם עשו מאז כ-200 מיליון, סליחה, לא 200 מיליון כמובן, הם עשו מאז כ-2 מיליון מרווחים בתיירות.
התיירות זה תמיד זה, ברור שמי שמרוויח זה ההוא שמוכר קרטיבים בפינה.
בדיוק, התיירות שם זינקה לפחות 50%, והנה החלק הכי מוזר, מה העיר ולבז'יך עושה עם הכסף הזה? הם בונים דגם של הרכבת.
די, מצחיק מאוד.
דגם, הם בונים דגם, תבין, של דבר שאף אחד לא ראה מעולם. תשמע, אני לא מומחה גדול בתיירות, אבל זה נשמע לי כמו אטרקציה מאוד לא טובה.
דיסנילנד.
ממש. טוב. אוקיי, אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לעמית קלינג, אומן הקונספירציות שלנו, תודה רבה.
תודה לך.
תודה ולהתראות. ואנחנו נמצאים עם פרופסור יעקב גרטי, אתה הכנת פה משהו, ראיתי אותך מתרוצץ פה.
כן, אני רוצה לעשות השלמות.
בבקשה.
לדבר על עץ חמישי, שהזכרנו אותו לפני פעם הקודמת.
כן.
הזכרתי את הפקן.
נכון.
והזכרתי שפקן זה לא עץ סתם, זה מערכת אקולוגית.
גם טעים.
כן.
וגם מערכת אקולוגית שלמה סביבו.
נכון. בגלל שאלה הפקנים, לא רק באים בני האדם כדי לאסוף את
הפקנים,
לקלוט
אותם ולתקוע אותם.
ודאי. אלא ציפורים.
כן.
אבל אני רק ממשיך ומספר למה זה מערכת אקולוגית, למה זה שרשרת מזון, כי את הציפורים באים שואלים לאכול.
השואלים צריכים לתפוס ציפורים?
ועוד איך.
די, נו, אבל הן יכולות לעוף.
אבל כשהן על הקרקע, או שהן קצת מסכנות, או נשברה להן כנף או רגל, אז השואל חי מהדבר הזה.
די.
ויש לי בחצר 6 שואלים.
לך? היום בישראל?
עכשיו, בדקות אלה ממש.
די.
והם...
אנחנו עוברים בשידור חי לביתו של פרופסור גרטי ולשואלים. עוד...
ואני לא, רוצה עוד, להשמיע
עוד,
לך...
עוד לא כן.
אני רוצה להשמיע לך את כן. הקולות שאני שומע בלילה.
אתה הקלטת? אתה הקלטת?
כן.
די, לא הורדת מיוטיוב חלילה רחש רגע. לא, אוקיי, לא. בוא נשמע.
ואני רוצה עכשיו להשמיע...
רגע, השמיע ובוא נשמע.
נביחה של... זה,
די.
זה נביחה, כמו כן. כלב, של זכר.
שואר?
כן, והוא צועק הרבה יותר חזק מה שכלב.
די, נו.
בבקשה.
זה מטרד. נשמע? די. זה שואר? הוא לא מיילל? תגיד לי, אתה חי בפארק היורה? וואי, וואי. מה זה? זה לא נעים לשמוע. הייתי בטוח שהוא מיילל כזה ליד הירח. מה זה הנביחות האלה? ככה שואל... זהו.
מה שהשואל...
אתה הקלט את השואל.
כן. והשואל הזה, יש 6, 2 הורים...
על שמם שושו השואל, שום השישה. נו, אוקיי.
אתה מביא לי פה סיפורים שאני לא מכיר.
טוב, טוב.
בכל פנים, אני הולך בלילה לסגור ממטרות של הפקנים.
אתה לא פוחד או חושש?
לא. לא, אני לא
הם
פוחד.
לא יכולים?
הם לא יכולים, אני רואה 12 עיניים מסתכלות בי, אני הולך עם פנס גדול.
תגלי, אתה חי בסרט אימה.
אני חי בפארק גרטי.
זה החוש השישי.
ואני רואה אותם, הם מסתכלים בי, יש לי צילומים.
די.
מאות צילומים.
אז אנחנו גם נבטיח למאזינים שלנו, שברשתות החברתיות, אני אעלה גם בחשבון שלי בין היתר, תמונות של השואלים, יש לך תמונה
נתתי
לדעתי.
נתתי לכם.
אז אנחנו נצלם אותה ואני אעלה.
חילקתי.
וגם תמונה שלך בגיל לדעתי 3, שאתה יושב עם אמך, תמונה נכון. שראית לי, נכון? בדרכון.
בבקשה.
נכון. כן. אז הנה נראה את פרופסור גרטי בן 3. אנחנו נבטיח לכם שפרופסור גרטי ימשיך לשוב אלינו ולספר לנו על שלל עניינים מעולם החי והצומח, ואנחנו רוצים עתה לנצל את הדקות האחרונות כדי לדבר עם אורן ברזילאי, שהוא המדרג שלנו, והפעם הוא ידרג תרגומים של שמות של סרטים. שלום לך אורן.
מה קרה לאמן המשחק והמדרג?
כי אני כל כך לחוץ בזמן שאני פה, אתה יודע, חותך פינות, יופי יופי. כי אני רוצה שיהיו לך באמת, יש לנו כרגע שש דקות. קדימה.
בוא פשוט נרגיש.
בבקשה. רגע, אנחנו מדברים על תרגום של שמות של סרטים.
כן, לכבוד יום הקולנוע הישראלי. נכון. חשבתי, אתה יודע, זה מין אמירה שבישראל לא יודעים לתרגם טוב. שמות של סרטים, השאלה עד כמה, ומתי כן.
מעניין.
אז ככה, אתה יודע, עשיתי מחקר כזה של איזה 20 דקות נחמדות בוויקיפדיה. כי לא משלמים בשביל יותר מזה, אני בוא. ובמקום ככה, אז בוא נעשה סדר. במקום האחרון,
מקום אחרון,
כל הסרטים שיש להם קטלני בשם.
קטלני.
למה? פשוט כי זה, אתה יודע, כסף קטלני, נשק קטלני, כי זה ממש עצלני, כי קטלני, כל דבר הוא קטלני, פשוט עניין של מינון. גם מים הם קטלניים, אם אתה שותה יותר מהם, גם כסף הוא קטלני.
נכון.
תשאל את גומא הגיאר הבעלים לשעבר של ביתר ירושלים.
זה נכון.
ובאותה מידה, אתה יודע, אפשר היה לעשות הסרט קינוע קטלני.
אז אתה אומר שזו גם דלות קריאטיבית, וגם כל דבר, אתה צודק שכל דבר הוא רעיל או קטלני במינון מסוים. גם מלח, חצי קילו מלח, הורג. אנשים גם 72 כוסות קפה הורגות אדם.
נכון. למרות שאני מתקרב למספר הזה, אוקיי. במקום השישי נמצא הסרט שבאנגלית נקרא סופרבד, ובעברית קראו לו חרמן על הזמן.
וואו.
שמילה התרגום העילב. הילג, אבל בוא נניח שהם באמת חשבו על זה.
כן.
אתה יודע, איך אתה יכול להיות חרמן על משהו כל כך אמורפי? זמן, זה מימד שלם שמקיף אותנו, זה הפטיש
נכון.
הכי מוזר בעולם, מי חרמן על מימדים?
בטח לא הרביעי והמוזר, נכון.
לא, זה מוצאים לך שאלות פילוסופיות. במקום החמישי נמצא הסרט אישה חתול. לא אשת החתול, הוא נקרא בעברית אישה חתול.
אישה חתול?
כן, שזה דוגמה.
זה לוואי תמורה מוזר, כן.
כן, זה, אתה יודע, לדוגמה, למה לתרגם משהו ישירות, זה גרוע, למרות, כי אמרו, אוקיי, אשת החתול, זה אולי זה ישמע כאילו התחתנה עם חתול. שזה נכון, כי יש לי כמה ידידות כאלה.
נכון.
אבל אישה חתול זה כל כך עילג, זה נשמע כאילו משהו שפרוך, צועק מהשירותים באלכס חולי אהבה. כאילו אישה חתול. זה לא ברור כל כך, וגם המבטא שניסיתי לעשות לא הצליח. במקום הרביעי נמצא הסרט שתיים מהיר, שתיים עצבני.
כן, כך קראו לסרט?
פיוריוס, כן. שתיים מהיר, שתיים עצבני. הייתי מדרג אותו נמוך יותר, אבל יש שם בעצם הופעת בחורה מאוד מאוד מרגשת, בהקשר הזה שאני לא יודע אם הרבה יודעים, אבל של גוגל טרנסלייט. לראשונה בהוליווד, שירות התרגום של גוגל, שכנראה תרגם את השם של הסרט הזה.
אחרת אין הסבר אחר, אתה אומר.
אין הסבר אחר לשתיים מהיר, שתיים עצבני. טוב, אנחנו בשלישייה הפותחת, וזה סיפור מעניין. במקום השלישי נמצא הנושא השמיני, שזה שם מאוד מאוד מעניין, כי זה שם שלא חשבו עליו בישראל, השתמשו בו בסרטים באירופה מנשר, וזה מתאר את העלילה של הסרט בצורה די יפה, כי מי היה בא לראות סרט בשם חייזר, אליאן, כפי שהוא נקרא באנגלית, כן?
אז למה הנושא השמיני, הוא באמת היה... כן, הם שבעה, הבנתי, כן, כן.
זה חייזר שבוקע מהבן אדם.
אוקיי.
וזה היה רעיון מעולה, רק שאחרי זה יצאו עוד 6,000 סרטים מהסדרה הזאת, כולל הנושא השמיני, החגיגה נמשכת, והעלילה של הנושא השמיני, של הביטוי הזה, לא קשור לאף אחד מהם, והם קצת נתקעו עם זה, אבל הרעיון המקורי היה מאוד יפה.
אוקיי.
במקום השני נמצא גשם של פלאפל. שחטף הרבה ביקורת, הרי במקור זה לא פלאפל, זה ריינינג מיטבול.
נכון.
זה כדורי בשר. וזה נשמע אילג, אבל אתה יודע, כאילו, צריך לחבר את זה לילדים בארץ. ומי היה בא לראות סרט בשם גשם של כדורי בשר?
כן, אבל זו לוקליזציה מוגזמת.
אבל אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, זה מפריע לי, בסרט לא מראים פלאפל שנופל.
נכון.
זה מפריע לך, אבל אוכל שנופל מהשמיים בניגוד לכל היגיון פיזיקלי, זה אין לך בעיה, וכשהאוכל הזה בוא ננקוב בשם הנכון שלו.
אוקיי.
זה מה שחשוב לי פה. אז זה נראה לי קצת ביקורת, בהתחשב בזה שסרט אנימציה זה ביקורת קצת מוגזמת, ויש פה, אתה יודע, צריכו לחבר את זה לילדים. ובמקום הראשון, אם הייתי מודיע לכם מראש, הייתם עושים את הנעימה המפורסמת
של
רוקי.
רוקי, יש לנו את המוסיקה המפורסמת של רוקי, הנה מיד הטכנאי יאיר ניומן ישלוף אותה. רגע, מה הבעיה עם השם רוקי ואז ישלוף?
לא, אין בעיה, זה במקום הראשון, זה התרגום הכי טוב לדעתי.
תומר של הכי טוב, כן.
אתה יודע, רוקי, רמבו, הוא יהודי טוב, הוא חושב כאילו על...
לגמרי. האמת שהכי פשוט זה הכי טוב, גם טיטניק, בום, זה טוב, לא צריך להתחכם.
לא צריך.
ההתחכמויות באמת הן מביכות מאוד.
כן. וזהו.
טוב, אתה צודק שעדיין לא פתרו את נושא הקריאייטיב של תרגום שמות. והנה, השגנו את רוקי כמעט מאוחר מדי. אבל אז הוא במקום הראשון, ואולי לצלילי רוקי נסיים. קודם כל ניפרד מאומן המדרג, אומן הדירוג, המדרג, ואומן המצחק, אורן ברזילאי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו נספר לכם מי עמל על השידור הזה, כי אנחנו מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו. קודם כל, תודה רבה למי שערכה את המשדר המורכב הזה, ענת רחל אורי. תודה רבה למפיקה ענת רחל אורי. הטכנאי היה יאיר ניומן, תודה לך. תודה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירה שהמשיך ללוות את המשדר הזה. וכמובן, תודה לפרופסור יעקב גרטי בוטנאי, חוקר צמחים מאוניברסיטת תל אביב, תודה לך.
תודה רבה.
ואתה תשוב אלינו לעוד תוכניות?
יש לי כבר תאריך.
יש כבר תאריך?
כן.
זאת אומרת, בעוד התוכנית מתרקמת לה, אתה כבר תופר לך פה קשרים בתאגיד השידור הישראלי בהרצה. זהו, יש לך כבר תוכנית, ובעצם התוכנית שלנו הופכת להיות פינה בתוכנית שלך, שהיא על בוטניקה.
תודה רבה.
אנחנו מודים לך שיהיה יום נעים לכם המאזינים שלנו, ותודה רבה שוב לפרופסור גרטי שהגיע לכאן. תודה ולהתראות. אנחנו נשמע את רוקי, תוכל להתאמן לצלילה.